חוגגים פורים ב-103 FM. עכשיו, סיוון כהן וחיים לוינסון.
ערב טוב לוינסון.
היי סיוון, מה קורה?
תגיד, זה סוג של בדיחה שככה שמו אותנו כאן יחד. מה, אתה חושב שזה ברוח פורים?
לא יודע, אני מבחינתי זה הגשמת חלום, כי אני מאוד חובב ספורט. את כבר ראית עיתונאית ספורט, מה? מתי עזבת ספורט? לפני כמה שנים? 20?
עזבתי לפני עשור בערך, אבל מה זאת אומרת? הייתי חולת ספורט פעם, כן. והיום אין לי מושג,
מי רון. מי מקום ראשון בליגה?
טוב, זה קל, כי רון עשה לי...
לא, בלי הטבלה.
מכבי חיפה,
אוקיי, מקום חיפה. שני.
אל תגזים.
אל תגזים.
אבל מבחינתי, העובדה שהפועל ירושלים, כשאני כן. עזבתי, הפועל ירושלים התרסקה אי שם בליגה ב' לדעתי, כן. לרר ויונתן כהן והחבר'ה האלה.
היינו בליגה ג' גם, כן.
בדיוק, היו גם, כנראה היה גם ליגה ג', התחילו עם איזה מיזם כזה שלא כך הבינו אותו, של קבוצת אוהדים שנקראת קטמון, ועכשיו אני מבינה שהסיפור הזה הגיע עד לחמישייה הראשונה של...
כן, חזרנו בענק. ואנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית.
ויקטור יונה ויוסי ססי.
אין לי מושג מי הם בכלל.
אז שם.
היו 20 שנה מזעזעות, אבל זה עוד די נגמר. חזרנו בגדול, נדבר על זה עם לרר, עם אחד השחקנים, שחקני הבית שלנו, עם הוואקה שטה הנהדר.
לא, יש פה...
יש הרבה, אורי אוזן, שכניק, רון פיין, ביתר ירושלים, ליגת אלופות.
ערן זהבי, ששעשו, ומנור סולומון, אני מבינה
שגם... בעיות האגו של ערן זהבי. למה אנחנו בכלל צריכים להתעסק בתוכנית הספורט בבעיות האגו של ערן זהבי?
קודם כל, כי זה דבר שאני זוכרת, נראה לי שהוא לא השתנה מאז.
אולי שיעלה אצל איריס קול וידבר על הבעיות שלו.
אולי, זו הצעה, אולי הוא יסכים להתראיין, אבל בעיות אגו וספורט זה משהו שהיה משחר הימים, לא?
כן.
נגיד שלום לקופמן, שבדרך כלל יושב במשבצת הזאת, כשאנחנו לא מתפרצים לכאן ועורסים עם הבורות המוחלטת שלי לפחות. היי קופמן.
שלום לכם, ערב טוב.
איך זה עובד אצלך בפורים? אתה שמח?
לא.
גם בפורים?
מה זה פורים? או שאנחנו תולים מישהו, או שמישהו תלה אותנו, מה זה כל החגים שלכם?
וזה לא משמח, אתה אף פעם לא יוצא מהדמות, אה?
לנוצמת.
אולי מהדמות, אולי תשבור את זה, בפורים, תבוא לבבי, תהיה ליצן, תהיה שמח, תהיה אופטימי, תסתכל על הדברים היפים,
תראה, אם לוינסון, אם לוינסון יכול, אתה בטוח יכול, לא?
לוינסון צעיר, אני כבר זקן ומריר.
טוב, אז בנימה מרירה זאת, יש לך איזה עצות בשבילנו, איך בכל זאת לא נבזה אתכם, ננהל את השעתיים הקרובות בצורה ראויה עד כמה שאפשר?
כן, קודם כל, עם מי אתם אמורים לשוחח בתוכנית? לפי זה אני...
יש לנו את חילי טרופר, לשעבר שר התרבות והספורט, להיכנס בו, מה להגיד לו, שהוא סמרטוט, שהוא זבל, שהוא אחד מ-120 בטלנים? איך לעשות את זה?
זה האיש שאמר לפני רגע, אני מה אופטימית?
לא, אני מנסה להיכנס לנעליו של קופמן.
אה, אוקיי.
לפתוח ולהגיד לו, יש סמרטוט, ככה?
לא, לא, אבל תראה, חילי באמת איש טוב, אתה יודע, באמת אישיות, אפילו תרם כליה. אנחנו לא צריכים ללכת להעליב אותו, אבל אתה יודע, הוא... אתה יודע איך אני קורא הרי לכנסת, אני לא רוצה עכשיו בדיוק להכיר את שמחת החג.
כן.
אבל בכל מקרה, מה תשאלו אותו? מה השארת למיקי זוהר? זה לא הרבה.
מה הוא תרם באמת? הוא באמת איש מדהים ונחמד והכל נכון, אבל בפועל, תוצאות, יש משהו?
מה הוא תרם? הוא ניסה לפשר ולעשות, אבל אי אפשר יותר מדי. קודם כל צריך להרוס הכל ולתקן. מה שהיה אצל חילי טרופר בקטע של ההון שלטון, יימשך גם בתקופה של מיקי זוהר. אז אתם יכולים לשאול אותו, יש לך מיליארד שקל לחילי, מה שלא היה למיקי זוהר. איך אתה היית מחלק את זה?
טוב.
כי מה שאני רואה כרגע, טוב זה לא יהיה.
תגיד, אני חייב להגיד ש... תראה, אתה שאני מטנף על הספורט הישראלי. אפשר להגיד שיש עדנה לספורט הישראלי. בשנים האחרונות.
איך אתה רואה את העדנה?
א' כל ראיתי את זה, התחיל באולימפיאדה בטוקיו עם מדליות זהב. אני מסתכל על הכדורגל... רגע, שנייה, אני אפילו מסתכל על הכדורגל הישראלי, הפח הזה, ועדיין, מכבי חיפה הפילה לליגת האלופות, ולא עשתה בושות בכל המשחקים, אפילו ניצחה את יובנטוס. אתה רואה ששחקנים שיוצאים מפה פוטנציאל, מנור סולומון כבר מתחיל לממש, אבל גם אוסקר גלוך, וליאלה בדה, וטי בריבו, ויש פה, יש עתיד, יש משהו. כדורעף, מכבי תל אביב הפילה לגמר של הליגה האירופית שלהם. יש משהו.
אתה מתמצא אפילו בכדורעף? תקשיבו, קופן, אל תלחץ, אבל אני חושבת שיש פה אולי מחליף פוטנציאלי. עזוב, אני זה הגי, זה סתם הבדיחה פה.
אני רוצה אבל שתבינו שספורט ישראלי, חוץ מהשם, אם אתם לוקחים כדורסל, אז הוא ליגה אמריקאית שמשוחקת כאן ב...
הכדורסל נפילה, עזוב, מסכים, נפילה, אבל הכדורגל מתקדם.
הכדורה שדיברת עליו בתור ספורט ישראלי, זה אמנם מכבי תל אביב, אתה יודע, והכל, אבל זה ארבעה זרים ושני מתאזרחים. הכדורגל בצעירים, באמת הייתה מהפכה, היה דור מצוין, אבל אנחנו נשתדל ובאמת נהרוס את הכל כפי שאנחנו רגילים.
אבל ישראל מתחילה להיות אימפריה בריצות מרחקים ארוכים, מרתון, הישגים יוצאי דופן, גם בנשים, גם בגברים.
כמו שאני תורם את עצמי, אתה יודע, שהתחילה עלייה מאתיופיה ב-1981, הכנסנו אותם לחצרות יסף, לכל הגטאות האלה של הרבנים, כי אמרו שהם לא יהודים. בזבזנו 30 שנה, במקום לטפח את העלייה הזאת, היינו מתחילים להיות מעצמה, גם בריצות שדה, בריצות בינוניות, ובטח בריצות ארוכות.
אבל רגע, אני רוצה לשאול אתכם, אני צפיתי בתחקיר של המקור לפני כשבועיים, על הוועד האולימפי. ראית?
לא על הוועד האולימפי, על ההתעמלות האומנותית.
על ההתעמלות האומנותית, סליחה. ושם בכלל נראה, אפרופו כל הענפים החשובים שהלכתם אליהם חוץ מכדורגל, שאנחנו גם לא יודעים מה קורה בכדורגל, כי גם על זה לדעתי היה איזה תחקיר של זמן אמת, שהכל כאן בכלל מחור. צפית בזה, קופמן?
צפיתי, זה לא שהכל מחור, זו השיטה, והשיטה בעולם. אם אתה רוצה עוד חלק מהעולם, זה הקטע. אם לא, לא. אבל בענף שהוא לא מדיד, התאמנות אמנותית, הענף אינו מדיד. המאמנות הן גם שופטות, חלק מהן, לא כולן. ולכן, בגלל שרבות מהן מגיעות מהמדינות הבלטיות, צריך נהוגה שיטת המתנות, פרדות, צעיפים, תיקים, כל הדברים האלה, לעתים גם מזומן. כך זה קורה בענף הזה.
בכל העולם?
בכל העולם, כן. אבל זה לא פוגע, ולא גם למרית עין, בעסק של עינוי אשרם, אוקיי? וזו הבעיה שאני חוטף מכל הקטע הזה, שקודם אומרים, קנו את המדליה שלה, זה לא נכון. זה באמת לא נכון, כי בסך הכל התחרתה בשתי רוסיות, באחיות אברינה, והרוסיות הן אימהות של השיטה. כך שזה לא שהרוסיות, המאמנות והאיגודים לא סיפקו מתנות, כן?
הנה, בסוף הצלחנו לחלץ ממנו משהו אופטימי. משהו אופטימי. לינוי אשרם לא קנתה את המדליה, רון קופמן.
תודה רון, חג שמח, תבלה.
חג שמח.
שלום לחבר הכנסת חילי טרופר.
ערב טוב,
לשעבר שר התרבות והספורט. מה שלומך בערב הזה?
ביום הזה, ימים מדהיגים, אני חושב בכלל, לכל מדינת ישראל. לא משנה, אתה בעד הרפורמה נגד, זה לא איזה ימים שאם אתה ישראלי, אתה מאוד אוהב את מה שקורה בחוץ. כמה שיבואו ימים טובים יותר.
אתה בעד הרפורמה, פרטי הפשרה שפורסמו הבוקר בידיעות אחרונות, ככל שהם אכן פרטי הפשרה באמת?
הוא קשה נורא לדעת, יוצאים, ראיתי שגם כבר בית הנשיא הודיע שזה לא המתווה שלו, אני מעדיף שכשתהיה הצעירה ונוכל לבוא לחדר באמת, נראה במה מדובר, בסוף זה לא רק הפרטים עצמם, זה המכלול.
אז זהו, ראינו אתמול שדווקא יאיר לפיד ובני גנץ, ראש המחנה שלך, המפלגה שלך, אישרו קו במקום שהם לא היו כל כך מיושרים בשבועות האחרונים, שניהם אמרו לא להתנהלות תוך כדי ביצוע החקיקה, ביקשו להקפיא את זה. יש הידברות קצת אחרת בין גנץ ללפיד, שאנחנו יודעים, אתה יודע, גם הדרך הזאת הייתה רצופה במהמורות כבר לא מעט זמן.
לא, שני אנשים בסוף הם מבוגרים ואחראים, ויש פה משהו הרבה יותר גדול מסיפורי יחסים ביניהם, יודעים לעבוד ביחד, בסוף צריך להיאבק ביחד מול רפורמה שבעינינו מאוד מסכנת את המבנה הדמוקרטי של המדינה. ההודעה אתמול הייתה על רקע, תראי, אני יודע, חיים מכיר את זה אולי טוב ממני, בימי ראשון אין דיונים במליאה והצבעות בכנסת. השבוע היה באופן חריג, זה משהו ששמור לאירועים ביטחוניים או השבעות ממשלה, עד אחרי חצות היינו בהצבעות כדי לקדם את הרפורמה. ביום שני, אתמול, היה תענית אסתר, לא מקובל לקיים מליאה וצום, מליאה והצבעות בימי צום, חברי הכנסת החרדים הם הראשונים תמיד לסרב לזה, אתמול היה כדי שנאשר את חוק המתנות של נתניהו.
זאת אומרת, לא רק שלא עוצרים, זו רפורמה על טורבו.
כן, אז תחשבי בתוך החוויה הזו, אנחנו שם יומיים בתוך הכנסת, שוברים את כל הכללים, אין שום דבר דחוף, שום דבר שנוגע לאזרחי ישראל, נורא חשוב להם עכשיו לפתור את עניין החמץ, את עניין המתנות והרפורמה המשפטית. בתוך כל זה אומרים לנו בואו להידברות. יש איזה מינימום של כנות כוונות, אתה רוצה לדעת שמי שאתה מדבר איתו באמת רוצה להקשיב לך. כשמישהו על הראש שלנו ברכבת כזו מהירה ושועטת מתקדם, תגיד לנו בואו להידברות, זה נשמע כמו מס שפתיים.
טוב, כיוון שאנחנו בענייני ספורט וכל הזמן מדברים על רפורמה משפטית, כל אוהדי הכדורגל זועקים מה עם הרפורמה המשפטית בתחום העונשים והדיינים בהתאחדות, בעיקר בהתאחדות לכדורגל וסגירת היציעים וכדומה, ובשנה וחצי שהיית שר הספורט לא הצלחת להביא שם איזשהו שינוי.
לא הצלחתי מספיק. תראה, עשינו, בוא נגיד ככה, בשורה התחתונה עדיין יש אלימות, כנראה שאתה יודע, צריך לעשות עוד עבודה שאני לא עשיתי. אבל אני כן רוצה להגיד לך שפעם ראשונה אחרי, בשנתיים וחצי שהייתי שם, יש חוק, לראשונה יש חוק נגד אלימות בספורט, הוא נותן בפעם ראשונה כלים אפקטיביים לרשויות להיאבק באלימות.
מה זה אומר? איזה כלים יש לו? איך אפשר לאכוף את זה?
קודם כל בבסיס הוא אומר, אני מאוד מתנגד לאנשים קולקטיביים. אני חושב שזה גם לא ערכי וגם לא אפקטיבי.
אתה תכוון סגירת יציעים, סגירת אצטדיונים?
כן, גם רואים שזה לא עוזר, וגם אני אומר לך כמי שאוהד ספורט, יש לי מנוי, לא הבנתי, למה אני צריך, אתה יודע, פעם במילא, אבל אתה יודע, זה הפך להיות שיטה שבה מאנשים את כולם. ולכן החוק הזה שעבר כבר, אגב, זה לא תיאוריה, זה חוק שעבר, הוא בספר החוקים של מדינת ישראל, עכשיו צריך להשתמש בו. הוא בעצם נותן פעם ראשונה כלים חירוגיים להיאבק באלימות.
בשני דברים עיקריים. אוקיי.
אחד, כנסות מנהלים, כמו שבתקופת הקורונה, אם היו תופסים אותך בלי מסכה, יכלו לתת לך במקום כנס, זה הרבה יותר אפקטיבי מלהגיד לך, אנחנו עכשיו נקרא לך משפט וכו'. יש פעם ראשונה אפשרות לקצין משטרה בשטח, לתת במקום, ראה מישהו זורק אבוקה, ראה מישהו נוהג באלימות, הוא יכול לתת לו במקום כנס של כמה אלפי שקלים. אז אחד זה מיידי, שתיים זה פוגע בכיס, ושלוש זה מונע את כל ההתגלגלות אחר כך האבסורדית בבתי משפט, שבסוף שופט רגיל, לפני העבריין כדורגל הזה, בא אליו מישהו שרצח, אחריו יש מישהו שענף, מביאים לו את זה, זה נשמע לו כמו משהו שובה, והוא אומר, יאללה, לך מפה. ואנחנו יודעים כמה המחיר הוא עצום, ולכן יש את הכלים האלה, המשטרה צריכה להיות הרבה יותר מדויקת בשימוש בכלי הזה, פחות להיכנס לתוך יציעים בעיניי, את יודעת, אם הוא רואה שם קטטה הוא חייב ללכת להפריד, אבל אם הוא ראה מישהו זורק אבוקה, אבוקה כבר נזרקה.
אגב, הזכרת יציעים, ראיתי איזו תמונה של בן גביר שהוא עד ביתר ידוע, ביציע שם חוגג עם אוהדי ביתר השבוע, והביקורת הייתה...
איך חגגו, הם חטפו בראש.
אוקיי,
זה... אוי, זה אושר.
כן, לוינסון
קנסמן. לא רציתי להגיד את זה.
התמונה הייתה מאוד שמחה, אני לא יודעת מה חגגו שם רגע, כן או לא, אבל לא משנה, בן גביר ביציע של ביתר, והביקורת הייתה שזה מגיע בדיוק אחרי השריפה של מתחם האימונים של הפועל תל אביב, שצריך לומר, לא ברור עדיין מי עומד מאחורי זה, אבל יש איזשהו חשש או חשד שזה קשור איכשהו לביתר ירושלים.
תראי, גם לגבי השפה אני לא יודע, שומע את התיאוריות. אני לא יודע להיכנס לשיקולים של בן גביר, למה הוא הגיע בדיוק לשם, ודעתי מועד של קבוצה שיבוא לעודד אותם. האם את שואלת אותי באופן כללי על בן גביר, האם הוא קבא ידוע? לא, הוא פירומן ידוע, אבל פה יכול להיות שהוא בא פשוט לעודד את הקבוצה שלו.
דיברתי עם אנשי השר מיקי זוהר, לפני שכהכנה לרעיון, הם אמרו ש... בשנתיים וחצי שלך, כל הנושא של בניית מתקנים מוזנח, שיש פערים עצומים.
יש רק בעיה אחת עם העובדות.
לא, כי בגלל שהטוטו עבר לאוצר וכל הסיפור הזה.
אז אני, בוא נראה לך נתונים. אחד, אני לא מת על השיטה הזו של, אתה יודע, לרחלי אחד לשני, אבל עזוב אותה, זה שלהם. בעובדות, בתקופה שבה הייתי, חוץ מזה שאושרה לראשונה תוכנית המתקנים לעשור הבא, עשור שלם קדימה, עם 3 מיליארד שקלים צבועים שאי אפשר לעשות עליהם קיצוצי רוחב וכו', בבנייה, בזמן הטוטו, שהרבה מפנטזים עליו, יש איזה פנטזיה מה היה בטוטו. בטוטו בנו בשנה באזור 160 מיליון שקל מתקנים.
לא, אבל תראה, היו כמה לפני... לא, רגע, סליחה, אדוני,
רגע, רק אני אדייק רק בנתונים.
אוקיי.
בתקופה שלנו, בנו באזור 400 מיליון שקל בשנה מתקנים. האם עדיין יש פער במתקנים ובתשתיות בישראל? כן. האם בשלוש שנים האחרונות נבנו מתקנים כמו שמעולם לא נבנו בישראל? חד משמעית, כן, אל מול הנתונים.
לא, אבל יש, לפני 10-15 שנה היה גל של בניית אצטדיונים, בנו את טרנר, בנו את המושבה, בנו את נתניה, ומאז, תקוע, ואתה רואה שחסרים אצטדיונים גדולים באזור המרכז, על המושבה משחקות כמה קבוצות, בוודאי שחסר מתקנים אצטדיון נורמלי בצפון הרחוק, מעבר לקו חיפה, גם קריית שמונה, מתקן לו בקושי גבולי, אצטדיון גרין גבולי, אצטדיון לנבחרת ישראל, בזמנו דיברו עליו כל הזמן, כן, לא, במקום רמת גן, לא במקום רמת גן, זה תקוע.
אז אני אגיד לך מה, קודם כל זה שחסר מתקנים, כן, אני אומר לך מבדיקה שעשינו עם חברת מחקר וכו', הבעיה הגדולה של מתקנים בישראל היא לא דווקא אצטדיונים, הגל הזה שאתה מדבר עליו לפני עצור, באמת קידם מאוד את ישראל, כשאתה משווה למקום, למדינות אחרות בעולם, אתה רואה שהמרחקים הגיאוגרפיים לא כאלה גדולים, לצערי חלק גדול מהאצטדיונים, כמו המושבה ואחרים, תסתכל כמה אנשים באים אליהם כל שבת, זו שאלה. הפערים היותר גדולים שבהם התמקדנו נכון, הם שני דברים. אחד, מתקנים תחרותים בתחומים אחרים. נגיד, אישרנו בנייה של שני ארנות חדשות. זכו אילת והרצליה. אין כמעט, יש רק בירושלים ובתל אביב שתי ארנות גדולות, ונגיד עוד בחולון, רוממה ודרייבין בפול תל אביב, נגיד.
יש גם את הזה בבר שבע החדש, איך קוראים לו?
הקונחייה.
הקונחייה, כן.
עכשיו, בעצם יש פערים מאוד גדולים, בעיקר בפריפר, בארנות. אז אחד, קידמנו ארנות. שתיים, יש הרבה תחומים אחרים, כמו אוהלים של התעמלות, כמו אתלטיקה, תסתכל מה יש בירושלים היום. יש הרבה מאוד מתקנים ששדרגנו מאוד, או הקמנו מחדש בתחומים אחרים.
ברשותך, שר לשעבר, רק שאלה.
ורק אני אשאל, ואני אגיד עוד דבר אחד, הבעיה בעיניי הכי עמוקה של מתקנים היא בכלל מקום אחר. העובדה שהיום בתי ספר, כבר 25 שנה, לא היום, נבנים בלי אולמות ספורט, היא הבעיה הכי גדולה.
זה הפייס בונה, לא?
לא.
אולמות ספורט, לא טוטו.
אף אחד לא בונה.
אם הפייס רוצה להיות נדיב ולתת שזו אחת הבעיות, וזה קצת מצטרע, אז הוא בונה משהו בבית ספר, זה תלוי בהאם יודעים לשנורר את זה או לא, אבל זה בדיוק, זה מתחבר לשאלה שלי, על אילו תקציבים אנחנו מדברים מהטוטו, מהפייס, קח אותי קצת למספרים. כמה מקבלים באמת?
הטוטו בעקבות רפורמה כבר טרום תקופתי, הוא לא נמצא, כל הכספים של הטוטו נכנסים היום לקופת האוצר. הם בכלל לא מגיעים למשרד הספורט.
שמה היקפים השנתיים?
תלוי בשנה, אבל בדרך כלל בין 600 ל-800 מיליון שקל בשנה. בסדר? בקורים קצת פחות, אחר כך קצת יותר. זה בגדול הסכומים, הם לא מגיעים לספורט. מה שיש לתקציב משרד הספורט הוא אזור מיליון שקל, ולתוכנית המתקנים אמרתי עוד 300 מיליון שקל בבסיס בשנה, כמעט תמיד מביאים לזה עוד תוספות. זה רחוק ממה שצריך להיות, אבל זה עלייה דרמטית.
זה גם רחוק מהרווחים, לא?
לא, בעצם הטריידין היה שה-600 או משהו מיליון שקל שבאים מהטוטו הולכים לקופת האוצר,
והאוצר מביא.
והפייס בכלל הוא שייך לשלטון המקומי, הוא לא עובר דרך המדינה, זה כסף שלהם, והם בונים, ראש עיר מקבל כל שנה מכסה מהפייס, ויכול להחליט אם לבנות עם זה אצטדיון, או לבנות בזה מקלט, או לבנות בזה מעון קשישים, זה שלו.
אתה רוצה לחזור לתפקיד הזה שמצית?
לא, אהבתי אותו מאוד, אני אשמח לחזור.
טוב, אנחנו מודים לך מאוד, חבר הכנסת חילי טרופר, שעבר שר התרבות והספורט, יש המחנה הממלכתי, היית ממלכתי, תודה רבה.
כרגיל.
זה לא ממלכתי, יש ממלכתי.
כרגיל, כרגיל.
אין מה לדבר.
תודה רבה, חילי טרופר. שלום לאור יוזן.
אהלן, סיוון וחיים, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
ערב טוב.
אפשר לברך את מכבי חיפה לאליפות?
אפשר לברך אותך שעשית מרתון?
לברך את...
לא, הרגע, תקשיב, בזמן, הוא סיפר לי כאן מוקדם יותר לוינסון, שיש לך, אפרופו ריצות ומרתונים, את אחת מהתוצאות הכי...
יש הטוענים שזאת התוצאה הטובה ביותר של כדורגלן לשעבר בכל העולם.
בכל העולם?
לא בכל העולם, בכל העולם היה את אלכסי סמרטין, ועוד איזה שלושה שעשו כמוני, פחות או יותר, לואיס אנריקה, אבל...
מה, לואיס אנריקה עשה סאב שלוש, נכון.
כן, עושה 2.58, אבל אני מבטיח החיים, אם הדרך תאפשר לי... שבמרתון בחול, כמרתון תל אביב, הוא לא כל כך נוח מבחינת המסלול.
כן, העיקולים וזה, נכון.
העיקולים, אתה מכיר, אז אנחנו ניסה לחול.
בסיביליה ביום טוב אתה יכול לעשות 2.55, 2.54.
אני רק מקווה שעוד גם אנשים בכלל וגם ספורטאים, צאו לרוץ, זה כיף, זה טוב לנשמה.
אנדרופין.
זה גורם לכם לברוח מצרות היום-יום.
כן, אריאן רובן נהיה רץ...
אריאן רובן הוא ההשראה שלי, דרך אגב.
לא, בגלל אריאן רובן נכנסת לזה?
בגלל אריאן רובן התחיל איזה שרשור של שחקנים שעושים מרתון, ואז איתן דולפן, איש יקר ואהוב, עשה את זה ואמר, אם יש ישראלי שיכול לעשות זה אני, אז אמרתי, טוב, לא תכנסתי.
דווקא רובן, כוחו יותר לדעתי, יותר ב-10-15-21.
נכון, הוא עשה תוצאה מדהימה, ב-15 קילומטר.
איך מתאמנים לזה אגב, אורי, אתה פעם ביום, פעמיים ביום, איך אתה?
לא, ממש לא, אני בגלל שיש לי בעיות בגלל הכדורגל, אני פרשתי בגלל פציעות, אז אני מתאמן יום כן, יום לא. התחלתי את האימונים מאוד מאוחר, התאמנתי למרתון הזה 7 שבועות בלבד, כי הייתי פעם רץ אול אאוט בפארק, פשוט רץ מהר וחוזר, מרחקים, משהו מתחשב לי לפי הבוקר.
אני יודעת, אנחנו רצנו גם ביחד לפני הרבה שנים.
וגם נכון, את התחלת את הצורה המעשית, רילנטי יודעת.
רק תראה מה קרה.
תראה מה קרה, בדיוק, זה התחיל בקטנה. וזהו, ואז קישרו אותי למאמן, היינו בפודקאסט הפודיום, הגיע מאמן ליאל שי, בנה לי תוכנית, איש מקסים ומדהים.
אתה עם מאמן לוינסון?
יש לי מאמן, כן.
טוב, חבר'ה, אתם רציניים, כדורגל, אולי...
כדורגל, מכבי חיפה.
כדורגל, גם שם צריך מאמן, הנה, הנה מאמן טוב.
מכבי חיפה. אתה רואה משהו שימנע מהם לקחת אליפות?
אולי אל יניב ברדה, אבל כרגע זה נראה שהם הכי חזקים. אני בתחילת שנה חשבתי שאולי מכבי תל אביב עם איביץ' זה יקרה, אבל זה לא נראה.
טוב, תראה, אתמול הם שיחקו טוב, אחרי תקופה מאוד ארוכה שמשחקים כדורגל מזה. אבל אגב, גם שנה שעברה להם את המשבר פברואר-מרץ.
אצל בחר זה גם קרה בבאר שבע דרך אגב. יש איזשהו משהו בדרך שהוא בא מנהל את הסגל שמגיע לאזור הזה, ואתמול גם הופעה אדירה, גם אצילי כמובן.
אבל צריך גם לומר שההגנה של הפועל חיפה, ברגע שהם קיבלו את הגול דקה שלישית, באמת, טעות מביכה בהגנה שם, הם התפרקו מנטלית מהר מאוד.
מסכים איתך, זה לא היה משחק טוב של הפועל חיפה, הם בכלל קבוצה שנראית...
קבוצה לא טובה, מה הפועל חיפה?
כן, לא קבוצה מספיק טובה. ומכבי חיפה שולטת בעידן בחר בדרבי, הוא הפסיד רק פעם אחת, הוא ניצח גם בגביע 5-1 שניצחו כבר השנה. זו יריבה מאוד נוחה מבחינת מכבי חיפה, והיא תארח את המשחק מול בהפועל באר שבע במחזור השני בפלייאוף. היא נראית טוב, היא ביתרון של 2 משחקים. היא יכולה להיות, זה נראה לפחות, שהיא תהיה הקבוצה הראשונה שמתעצבת בשלב בתים של ליגת האלופות, שהולכת לקחת אליפות, ובחר הולך לקחת, אם באמת זה יקרה, 3 אליפויות ברצף ושתי קבוצות שונות, שזה דבר פשוט מדהים למישהו שהוא פחות מגיל 43. אז זה באמת הסגר
יותר טוב. תציע לו לרוץ איתך בפארק. הוא לא רוצה תחביב של הרוץ? הוא גם מהפצועים, לא? הוא גמר את הקריירה על ברך?
כולנו גמרנו על ברכיים וגב, כולם פצועים בשום מקום, אבל נראה לי שהוא צריך לי... כל עוד הוא מאמן, נראה לי הוא ירוץ פחות, הוא יתרכז באימון. למרות שאתה יש לך הרבה זמן מחשבה שאתה רץ, אבל זה כבר משהו אחר.
מה באר שבע צריכה לעשות כדי אולי בכל זאת ממש להגיע קרוב?
תראה, קודם כל אני חושב שבאר שבע היא עושה מעל ומעבר. ברדה עושה עבודה יוצא דופן, להצדיע לו על הדרך שבה הוא נהל את הסגל עם המון פציעות ואילוצים ו... אתה יודע, לא שחקנים...
לא יודע, אני מרמת הסגל שלהם הייתי מצפה לנצחונות יותר מהדדים. תשמע, יש להם ים שחקנים, תן לי בפועל ירושלים 2-3 מהם.
פועל ירושלים, לא אמרת כלום. קודם כל, פועל ירושלים זה הקבוצה הכי מפתיעה.
תראה, אבל כמה שחקנים יש לו? הביא חלוץ הסלמני, לא הלך, הביאו לו את הפולני, שנראה שיש לו... אתה מצפה ליותר.
אני לא מצפה ליותר, אני חושב שהוא מציג מעל ומעבר, אני אגיד לך גם למה, כלימה לעכשיו נכנס לעניינים, אם הוא ייכנס טוב לעניינים, אולי יש סיכוי לבריאושבע בפלייאוף, אבל גם רמזי פצוע, גם שפי בירידה בכושר, הוא ממציא שחקנים מחדש.
אבל מה זה שפי ירידה בכושר? המאמן לא משתמש בו טוב.
בסדר, הוא נתן לו. הייתה לו, קודם כל לכולם משרילה, גם עצילי עכשיו לא קבע 8 משחקים.
נכון.
זה קורה במהלך עונה. אבל הוא יודע כל פעם לאלתר, שי אליה, שחקן שאני מכיר מצוין, הוא שדרג אותו משמעותית. שגיד יחזקת כבר הספידו אותו ואמרו שאולי יעזור.
עשה ממנו נס, גם מי, איך קוראים לו, רותם חתואל, נכון.
רותם חתואל, רואי גורדנה שכבר אמרו לו, אתה יודע,
גם, מסכים.
אז כשאתה רואה מאמן משדרג כל כך הרבה שחקנים, תבין שהוא עושה עבודה טובה, ואי אפשר להשוות גם בין חומר השחקנים, גם לא של מכבי תל אביב והתקציבים, וגם של מכבי חיפה לבאר שבע, ועדיין הוא מעל מכבי תל אביב, והכי קרוב למכבי חיפה. אני חושב שצריך להצדיע לברדה, אלונה גדולה.
רגע, כמה מילים על מכבי תל אביב, ואז אורי, אני אעבור איתך לפרק המחאה.
על הפועל ירושלים, מה
זאת אומרת? לא, דבר, הפועל ירושלים, אנחנו מראיינים עוד מעט את השטה בהמשך. אבל תגיד, אני אנסה לחשוב בעיניים של ברק יצחקי. מה הוא ראה בקרנקה, שהוא אמר, אני מחתים אותו? מה? אני לא מצליח להבין.
אז אני אסביר לך, חיים. אני חושב שיש פה חטא קדמון של מכבי תל אביב, שפשוט עשתה החרמה גורפת של מאמן ישראלי, ואני אפילו לא מדבר על מאמנים קיימים, הרי הם משקיעים במחלקת הנוער המון המון כסף. הם יכלו לגדל מאמנים ישראלים.
הם פיתרו את המאמן נוער.
איזה מאמן יצח אותם? מאמן שהוא בשר מבשרם, שהוא גדל במחלקה שלהם, שהוא אימן את הנוער, שהוא אימן את הקבוצה השנייה שלהם בזמנו, שהייתה ביתר תל אביב. הוא ניצח אותם, אני חושב שזה בעצם סוג של המראה הכי גדולה למכבי תל אביב. הם עשו טעות 3 שנים, קודם כל מבחינה ניהולית, מכבי תל אביב בשנים האחרונות בפיגור עצום. כל היתרון שג'ורדי היה נותן להם, הלך לאיבוד. ואני לא מאשים את ברק יצחקי כאן, אני לא חושב שזה מחליט.
תראה.
אני לא בטוח. זה שהוא שם את עצמו בפרונט, שמים אותו בפרונט,
סליחה.
זה יכול להיות.
אני מנתח את הבעיות של מכבי תל אביב ככה. קודם כל, שלושת השחקנים שהם החתימו חזרו מאירופה, הם לא הצליחו, לא ביטון. נכון. לא פרץ, ובוודאי שלא יונתן כהן. שתיים, הווטרנים שלהם, ריקן וגולסה, ירידה מאוד משמעותית ביכולת, הם כבר ברמה של שחקנים משלימים בעיניים, לא שחקנים פותחים. שלוש, וזה כן אשמת ברק יצחקי. זרים, תשמע, ברדלי קובס, אתה זוכר אותו?
ברור.
הם שחררו אותו בתחילת העונה. איפה המחליף?
בדיוק מה שאני אומר, הרי מתחילת
העונה... וזה יצחקי, זה לא קרנקה, וזה לא איביץ'.
ברור שזה לא קרנקה, קרנקה, תחשוב, הוא בא לפה, הוא בכלל לא יודע מה קורה פה. הבן אדם היה עוזר של מוריניו, אימן בצ'מפיונשיפ. הוא לא מכיר את הליגה, זה ליגה שונה, זה שחקנים שונים, וגם לא השאירו לו צוות, הוא כל פעם מחליפים שם את הצוותים. זה העניין הזה. לגבי העזרים, אני הכי מסכים איתך בעולם. ראריש איליה, זה זיקוק טהור, לא באשמתו חלילה, הוא שחקן מאוד מוכשר, של כל הבעיות של מכבי תל אביב. מביאים חזר, בהשאלה ללא אופציה, מניס, שחקן שלא שחק מספטמבר, לתפקיד שדמי תחילת שנה כולם מדברים שאין שחקני כנף וחייבים להביא שחקנים כנף ושחקני כנף זרים, ומכבי תל אביב לא מביאה אותו.
אורי.
עדי הסבא היא הפסידה למכבי חיפה, שזה משהו שבג'ידן ג'ורדי לא יכול לקרות. ובסוף אתה נופל על ניהול או מצליח על ניהול. אז שהיה את ג'ורדי, הם הצליחו עם הניהול, ושעכשיו הם מפסידים בניהול למכבי חיפה בנוקאוט.
אורי, תמיד היית כזה שמאלני?
מה?
תמיד היית כזה שמאלני?
אני לא שמאלני. אני חושב שהמאבק הוא לא בין שמאל לימין. אין פה מאבק בין שמאל לימין. יש פה מאבק בין...
לא, רגע, אז בוא קצת, בדיוק, בוא נסביר. קודם כל, אורי, הפכת לאחד הקולות הוויראליים ביותר של המחאה נגד הרפורמה המשפטית.
בלי להתכוון בכלל.
בלי להתכוון, הסרטון שלך מעבר לזה שהוקרן בהפגנות, אבל באמת נראה לי שרץ והגיע כמעט לכל קבוצת וואטסאפ בארץ, סרטון חזק מאוד, הפכת לקול דומיננטי נגד הדבר הזה, אתה מצטט את עצמך, אתה מצטט את אבא שלך.
נכון.
איך הגעת לזה? איך נכנסת לכל האירוע?
תראי, אני קודם כל, אבא שלי גידל אותי, אני מאוד אוהב את המדינה, אני רוצה לחיות פה, טוב לי פה, אני גדלתי, אתה יודע, תספר על אבא שלי, שהרב סרן בגולני ונלחם, ואני ממש כואב את הכאב שלו.
היה אפילו הבעלים של מכבי נתניה לתקופה?
מכבי נתניה תקופה קצרה, כן. ויש לנו יחסים מאוד מורכבים, אני גם לא דיברתי את התקופה, אבל זה כבר עניינים בינינו. אבל הייתה לי איזה נקודת שבר ש... הוא היה הולך להפגין בצמתים עם דגל ישראל, ובאמת, אין פטריוט כזה. הוא כל כך אוהב את המדינה, והיו צועקים לו בוגד, הוא היה חוזר שבור הביתה. וזה כאילו, אתה יודעת, גרם לי לצאת החוצה. אני לא... אתה יודעת, אני משפחה מאוד מורכבת. יש לנו המון חרדים במשפחה וחוזרים בתשובה, וציונות דתית, וחמותי חוזרת בתשובה, ומצביעים לכל ה... אני באמת, אני חי את כולם, זה לא שאני איזשהו מנותק ואני לא קשור. וזה לא עניין פה של שמאל וימין, צריך להבין את זה. יש פה עניין של מישהו שרוצה פשוט לחרף את המערכת, ואנשים לא מבינים שדמוקרטיה, נכון, זה בחירות, אבל זה לא... יש, אחד הדברים הכי אקוטיים בדמוקרטיה, מנגנוני פיקוח, שהמטרה שלהם היא למנוע ניצול כוח לרעה.
איזה תגובות אתה מקבל? אתה יודע, אנחנו יודעים שבסוף, במגרשים, ואין מה לעשות, זה כרגע, לצערנו, המדינה שסועה למחנות, ימנים, שמאלנים.
אסון, תגידי, שרה בישראל קוראת לטייסים נפולת של נמושות. לא רוצה להגיד מה שלמה קרי אמר, זה פשוט, זה דברים בלתי נתפסים בעיניי.
אבל באיזה תגובות אתה נתקל?
אני חושב, תראי, קודם כל, אני עושה את זה בשביל, בגלל שאני עושה את זה מאמונה שלמה במה שאני עושה, ואני באמת עושה את זה מאהבה גדולה למדינה ולמשפחה שלי, אז אני לא, כאילו, אני די עדיף לתגובות, אבל עדיף, אפשר להגיד במובן...
אתה לא מקבל אבל הייט, נאצה, יא שמאלני,
אבל... לא, 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 קודם כל, מה זה? מה שמאלני זה כללה? אני לא מצליח להבין את זה.
לא, אבל זה הפך, כן.
לא הצבעתי למפלגת שמאל, אבל זה לא כללה. מותר לחשוב אחרת. וזה מה שביבי עושה דה-לגיטימציה, שהוא עושה פה הפרד ומשול, זה האסון הכי גדול שלנו. הוא קורע את העם הזה מבפנים, הוא מפרק אותו לגזרים. זה פשוט, הוא, בתוך משפחות, ואני יכול להגיד לך שזה לא רק אצלי, כי אמרתי לך שיש לי משפחה מורכבת. בתוך משפחות יש איזושהי, אנשים לא נעים להם לבוא אחד לשני. למה? כי הם חושבים אחרת. זה לא היה פעם ככה.
נכון.
אני חושב שהוא עושה פה, הוא עושה פה אסון חברתי שאני בספק אם יהיה אפשר לחזור אחורה ממנו. והכל כדי לברוח מהמשפט שלו. ולקרוא, להגיד שהבן שלו קורא, אני באתי עם הילדים שלי, בני 6 ו-8 להפגנה, עם דגלי ישראל, באמת, מאהבת המדינה. והוא קורא, הוא משווה אותי לאנשים שבחווארה שרפו אנשים שהם בתוך הצפו
פטיסה. יאיר נתניהו צייץ נגדך?
כן, יאיר נתניהו, ואחר כך הוא אומר, מחרימים את אל על כעניין של הטייסים. חייבים לעצור, יש פה טירוף מוחלט. אנחנו בסוף נצטרך לחיות פה ביחד. אנחנו נצטרך להילחם מול אויבים חיצוניים. אתה יודע, אלוהים יודע שיש לנו מספיק. וככה זה לא יכול לקרות.
אורי אוזן.
וכל הגדולות נוסעות מבפנים, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה לנו, אני מאוד מקווה שכולם יעקרו, יעשו סטופ. צריך רפורמות דרך אגב בכל מערכת, גם במערכת שאני עובד בה, בספורט. רפורמות ותיקונים, אבל לא ככה.
אורי אוזן, ספורט אחת. תודה.
חיים, אני לא שמעתי מירה מה שאמרתי.
אני בספורט סיוון בפוליטיקה, זאת החלוקה פה.
הבנתי.
זה הקלאסי, בנים בנות. תודה.
כמו שצריך, ביי.
ביי. רז שכניק מיד איתנו, שרת רן
זהבי. כתב החצר של רן זהבי.
לא, אל תפתח איתו ככה. הוא
בראש טוב.
רז שכניק איתנו על הקו. עוד לא. מה אתה אומר על רן זהבי, לוינסון?
אני לא יכול לסבול את רן זהבי, זה ידוע. אני גם לא חושב שהוא כדורגלן כזה גדול כמו שעושים ממנו. אין ספק שהוא סקורר ענק, אבל הסקורר הענק הזה לא בא לידי ביטוי בסוף בתוצאות. העונה שהוא כבש ב-35 שערים, שכולם מדברים עליה, הכל טוב ויפה, רק שוכחים כוכבית קטנה, מכבי תל אביב, באותה עונה. לא לקחה את האליפות, אלא הפועל באר שבע. אני רואה השנה, מכבי תל אביב, לא טובה.
אז מה אתה אומר? לא. הוא שחקן של הישגים אישיים, לא. הוא מצליח איכשהו...
אני רואה שורות תחתונות בנבחרת מלך השערים של כל הזמנים. מה נבחרת ישראל הגיעה בכל הזמנים האלה? כלום ושום דבר. מכבי תל אביב השנה לא טובה.
אבל אולי יש גבול לכמה שחקן אחד יכול לסחוב על גבו בלבד קבוצות.
אבל במאני טיים של משחקים, שהיה צריך את השחקן הגדול שיגמור משחקים, כמו מול נס ציונה, ב-1-1 מול 9 שחקנים, ואפילו מול הפועל ירושלים אהובתי בשבת האחרונה, ב-30 דקות האחרונות, רן זהבי לא תפקד, וכל הלהקה הזאת של רן זהבי שמגיעה איתו, שתמיד כל מקום שהוא הולך זה עם להקה של עיתונאים חנפנים, ועם אח שלו שמקלל, וואלה, אני יכול להבין, לא רוצים טרן זהבי, לא מתאים. גולדה רוצה שישלם מכיסו, נבחרת ישראל, לא הביא לתוצאות, תנו את ההזדמנות לסולומון, לאבדה, לבריבו, לגלוך. אולי הם יצליחו יותר ממה שזהבי יצליח.
יש לי תחושה שאיתנו על הקו, מישהו שקצת חולק עליך, כן, רז שכניק.
איש ידיעות אחרונות, אוהד מכבי שרוף, מה שלומך?
ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
אורים שמח.
תשמע, אי אפשר להתעלם מזה שהשנה במכבי תל אביב, ערן זהבי, ברמה האישית, אין ספק שהוא מביא מספרים, ברמה הקבוצתית, זה לא, הוא לא הביא איזה שדרוג.
בלי ערן זהבי, אני מעז לומר שמכבי תל אביב, לא רק שלא מתקרבת לאליפות, היא במקום חמישי רביעי.
אל תגיד, אבל לא, אבל היו מביאים שחקנים אחרים.
הוא הסיבה היחידה, לא, הוא הסיבה היחידה, וגם מעבר ל-15 שערים, הוא נותן מסירות מפתח. והוא מנהיג על המגרש, והוא מחנך את הצעירים ומנהיג אותם.
רגע, אני רוצה לגעת בדיוק במה שאתה אומר, כי אחרי המונולוג פתיחה הרצחני של לוינסון כאן גמר את זהבי לגמרי. לא, אז שנייה, רז, שאלה לגבי באמת אופיו של האיש, כי אני קצת חלוקה, אני שומע דברים לכאן ולכאן, פעם דברים חיוביים על זה, באמת שהוא מנהיג חיובי לילדים, לצעירים, עושה מעשים טובים, בלה 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 בלה. מצד שני, כל הזמן שערוריות ופריבלג' כזה שחושב שהכל מגיע לו.
זה רק אנשים כמו לוינסון.
לא יודעת, שכנים בסביון, סיפורים בלי סוף.
סיוון, אני אומר לך, הכל סיפורים והכל פייק. ערן זהבי, לכי אחורה בקריירה, לא רב עם אף מאמן. אף מאמן הוא לא רב.
סליחה, רק בשבת האחרונה הוא טינף על המאמן שלו במכבי תל אביב. אגב, טינוף מוצדק, אני לא אומר שלא.
הוא אמר דברים מהלב על הקבוצה.
הוא אמר כל הקבוצה לא מתפקדת. אנחנו והצוות. מה זה הצוות לא מתפקד? מה זה הצוות לא מתפקד?
הוא לא רב עם אף... רגע, חיים. הוא לא רב עם אף מאמן לאורך כל הקריירה שלו. אף שערוריה שנקשרה בשמו... היא לא בגללו הייתה.
אז מה בניון רוצה ממנו? תגיד, מה בניון רוצה ממנו?
אני חושב שמה שקורה פה זה טיפוס על אגואים של חזן ובניון, אגב שאני מאוד אוהב את שניהם, טיפוס על אגואים וטיפוס על עץ סתם, ועכשיו לא יכולים לרדת מהעץ, למה? כי לא נותנים חדר, עכשיו.
רגע, לגופו של עניין, אני רוצה, דיברנו קצת לפני השידור, ושאלתי, כי אני באמת לא יודעת אם זה מקובל, רגע, שכניק, אם זה מקובל בחול, לדוגמה, כששחקן, כוכב, רוצה חדר לבד, אם זה משהו שמתאפשר, אני מבינה שכן, שהוא לא ממציא כאן את הגלגל.
ברור, לא כל שכן. ערן זהבי אומר, אני משלם על החדר, מכספי, לא שיטות ביבי ושרה, כן?
כן, אבל לאו מסי ישן, עזוב, זה לא עניין של כסף 1,000 שקל ללילה, עזוב שטויות. מסי ישן עם אגוארו בחדר, גדול השחקנים בהיסטוריה.
גם מסי קיבל חדר לבד
של... לא, הוא עם אגוארו. במונדיאל היה עם אגוארו, אני לא יודע מה בפריס סן ז'רמן.
אגוארו שחקן נבחרת ארגנטינה.
בארגנטינה, כן, בארגנטינה, לא יודע מה בפריס. בארגנטינה.
כשמסי רצה חדר לבד, הוא קיבל חדר לבד, ושרונלדו רוצה חדר לבד.
בישראל יש תקדימים כאלה, שכניק, או שזהבי הראשון שבא וביקש את זה?
האם יכול, באמת, אנחנו, זה, בכלל השאלה היא הזויה, האם נבחרת מסוימת תוותר על השחקן הכי טוב שלה בגלל איזה פאקינג חדר, כן או לא, נו, וזה הזוי. הרי ברור לכם שלא רוצים אותו בנבחרת, כי יש כנראה כאלה שרוצים את הכתרים עם נעלה רק לעצמם, ושיגידו שזה לא בגלל ערן זהבי, אז הנה מה, מה קורה פה, הפסדנו את השחקן הכי טוב, בתולדות נבחרת
רגע, ישראל. רגע, בניון והצוות שלו מעדיפים בגלל מה, קרדיטים, אגואים, לוותר על זהבי שלו אם הנבחרת תצליח?
גם בניון וגם חזן אומרים שמקצועית זהבי הוא החלוץ מספר אחד של ישראל הפותח. אז אם זה לא מקצועית, מה זה?
מסר, אגו. לא? חינוך, אגו. מסר. אומרים, זה לא שאומרים, אומרים לו בוא, תחלוק חדר עם מי שאתה רוצה.
אז הוא אומר עוד יותר. אני אחלוק חדר עם מי שאתם רוצים. רק תנו לי ערב לפני המשחק, ערב לפני המשחק, את הטקסים הפרטיים שלי שאני עושה כאן בשש, מתפלל, שם צילה, לא יודע מה הוא עושה שם. תנו לי ערב לפני המשחק, אני רוצה. זה לא
טוב,
בסדר.
נו, זה לא כזה מרחיק לכת, לוינסון. מה הבעיה לתת לו ערב לפני המשחק? שתנו לו חדר, נו, מה?
ברור שיש פה אגו, וגם האגו של זה. ותגיד, אתה חושב שאחיו, או היא לא, או מזיק לו?
אני חושב
שאחי... למי שלא מכיר, אחיו אבי זהבי, הוא יותר משוחרר ברשתות החברתיות, נקרא לזה ככה.
אני חושב שהוא... אני בהתחלה הייתי בדעה שלך, אני חושבתי שהוא קצת הזיק, בעיקר בטוויטר.
כל הזמן, אבל הוא כאילו הפה האגרסיבי של ערן.
אבל אני חושב שהוא נרגע. שים לב שהוא נרגע.
להגיד שתי סמרטוטים מנהלים את הנבחרת, זה ביטוי מאוד חריף.
אני לא מסכים עם כל הביטויים של אבי זהבי, בטח לא.
לא, אבל אולי כאילו עושה שם נזק מצטבר, אבי זהבי.
זה כמו יעקב בוזגלו ומאור כזה, אבי זהבי?
אני לא חושב, לאבי לא צריך אף אחד שידבר בשמו, הוא מספיק חיה תקשורת.
בדיוק.
לא פחות מאף אחד פה שמדבר.
אבל יש לאח שלו, זאת אומרת, הוא נותן לו גיבוי, אח שלו, כי אתה יודע, יש מישהו...
הם ביחד כל הזמן, הוא ואחי.
אז אם אח שלו מצייץ או כותב או אומר משהו, זה כנראה על דעתו, הוא מודע לזה.
אומר שאירן היה משתמש במילים האלה או בדעות, או בדעות האלה, אבל ברוב המקרים ברור שמה שאבי זהבי כותב זה מה שהוא מאמין שטוב לאירן. אני אגיד לכם שזה כמו ביבי ויאיר, אני בכלל לא בטוח. יש לו את התורו שלו, ואירן לא, מה שאני מכיר, לא מתעסק בזה ברוב היום.
טוב, תודה, אבל אנחנו עכשיו מדברים וזה יותר מדי בסוגיית החדר. בסוף נגיע למשחקים, אם ישראל תיתן הצגות, וסוף סוף יש לפחות בחלק ההתקפי איזה פוטנציאל שלא ראינו הרבה שנים. זה לא יעניין אף אחד, ערן זהבי, לא נצליח להבקיע, יגידו איפה ערן, זה כל חרטה.
אני חושב שישראל יכולה לעלות גם בלי ערן זהבי, שלא תתאים.
כדאי שהיא תעלה בלי, תשמע, אם יש לך שחקן כמו סולומון.
אני פשוט חושב שהסיכוי שלה הרבה יותר גדול, עם ערן
זהבי. נו, אגב, אני גם לא בטוח שיש לו מקום בהרכב, עם איזה הרכב היית פותח עם ערן זהבי. סולומון חייב להיות בהרכב, אתה מסכים איתי?
כן, עם סולומון.
רגע,
הבד חייב להיות בהרכב.
אז איפה זה אבי?
אתה יודע, לא תמיד, לא יודע.
הבד, אתה לא שם אותו בהרכב לפני ערן זהבי? מקצועית, נטו עכשיו.
זה תלוי את איזה מול...
אתה משווה את המהירות של הבד, את היכולות של איזה השנה.
שוב, זה תלוי... אתה יודע, אגב, בכל עניין למצוא שיטה של שלושת אלה בהרכב. אתה תלוי מול איזו יריבה, אתה מתמודד ואיזה... עם קטועים אתה צריך. זה לא סתם ככה, הוא זה...
רז, בוא.
כל נבחרת, אחד צריך חלוץ שילחץ למעלה על החלוץ של היריבה, ושני בצד ימין צריך לעזור, כי המגן השמאלי שלה הוא יותר...
בוא נדבר רגע על מכבי תל אביב השנה. אני מבינה שאנחנו מדברים על התקציב הגדול ביותר של קבוצה ישראלית אי פעם.
תמיד עם התקציב הכי גדול, זה לא בכלל...
אגב, חלק מזה לסחרו של זהבי, שהוא לא סחר
צמר. נכון, נכון, זה כישלון גדול.
ובדיוק, מדובר בפיאסקו...
תגיד, תסביר לי, אתה מכיר את הפוליטיקות. מה מיץ' גולדהר ואנגלידיס רואים בברק יצחקי, שהם יושבים עם עצמם? מה ברק יצחקי, הם אומרים, עושה טוב שהם מחזיקים אותו בתפקיד? אני, אין לי משהו אישי נגדו, שורה תחתונה. הוא לא טוב. אין זרים, אין מאמנים, אין נוער.
תראה, אני לא יודע מה הם רואים בו, אבל מיץ' גולדהר הוא לא פרייר, זה אתה יודע. לפי משהו...
שמע, שנתיים ברצף מקום שלישי, אולי הוא מתחיל להיות פרייר, או שהוא נמאס לו ואין לו כוח כבר.
לא, 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 גם זה לא נמאס לו וגם יש לו כוח, והוא פה להרבה שנים, והוא לדעתי עוד מכבי בגזרה של מיץ' יכולים להיות רגועים.
הוא אגב פה עדיין כל הזמן בקנדה, או מעורב, למה הוא מחזיק?
אני מניח שמה שהוא רואה מיצחקי מספיק טוב ומרשים אותו כדי לתת לו
להמחיר. אתה מבין מה הוא רואה?
כן, אני מבין מה הוא רואה.
מה הוא רואה?
הוא נותן לו תהליכים, והוא אומר לו, תשמע, כמו שאומרים לך שככה וככה וככה, את יובנוביץ' אני הבאתי, ואת פריצה שמחרת אני הבאתי, ואומרים עליי שאני מביא ממחזר שחקנים. אז הנה, מכבי חיפה, איזה שחקנים שלא ממוחזרים? דיה סבא זה חדש, ושון גולדברג זה חדש, ויש שם מישהו ש... התגלה פתאום, עזוב, זה...
לא, אבל קודם כל, הוא נפל עם המאמנים.
הוא נפל. בסופו של דבר.
שתיים עם הזרים, גם,
אני, עוד פעם, מכבי תל אביב כולה השנה היא כישלון, וכל מי שבראש המערכת הוא כישלון, זה אותו דבר, כמו שניקולה בויצ'יץ' היה כישלון במהלך העשור של הכדורסל. גם ככה, מי שחתום על הכישלונות, זה כל האנשים שאתה מדבר עליהם. אנגלידיס ויצחקי, וכולם ביחד, ואין אחד.
אגב, לסיכום, למי שלא בעניינים, הסיפור הזה של מאמנים זרים, בסופו של יום, הוא די נפילה, לא?
תראי, ככה. אם אנחנו ניקח בתחילת עידן המאמנים הזרים במכבי, אז רובם היו מוצלחים. אם ניקח גם את פאקו וגם את אוסקר גרסיה וגם את סוזה וגם איביץ' בקדנציה הראשונה, היו נפילות כמו וידיגל ושוטה ודוני.
איך קראו לה הולנדי שהשנה שעברה כבר באה לשמוע ון משהו?
זה פאטריק ון לייבן זה, אבל אתה יודע, אפשר להסתכל עליו, כי הוא...
בסדר, לא משנה, הוא אימן חצי עונה, או עשרה משחקים.
עונה אחת הוא לקח גביע וכמעט הנבוד, ככה שהיו הרוב הצלחות. אם אתם שואלים אותי, ברק בחר למשל, זה שהוא לא הגיע למכבי תל אביב, זה פספוס עצום, כי ברגע שמכבי תל אביב לא לוקחת את ברק בחר, זה אומר שהיא מפטרת על המאמן הישראלי הכי טוב,
כן, אבל אולי צריך גם... טוב, אבל אולי צריך גם כמו בר שבע להביא איזה מישהו שמזוהה מהמועדון, שבתיאוריה הוא לכמה שנים, ולרוץ איתו, ולא מאמנים שם כל חצי עונה, אבל אנחנו חייבים לסיים. לא, אבל שרענייני אולי, לא יודע, אתה צריך לגדל, אתה מתחיל מישהו, אתה שם אותו עוזר.
אז נכון,
אתה מתחיל לגדל.
חשבו בזמנו שאמיר תורג'מן יהיה כזה. הוא קיבל את נס ציונה, עשה שם כמה הצלחות, בהמשך הוא לא עשה דברים טובים, זאת אומרת, לא הצליח בקבוצות שהוא היה בהן, לא עבד העניין הזה, אבל אתה צודק, מכבי תל אביב לא גידלה מאמן בעל שיעור קומה, וזה פאק שלה גם, נכון?
רס שכניק.
תודה, שכניק, תודה.
אנחנו מודים לך מאוד. עכשיו הולכים לווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אהלן חברים, אז טוב, זה הזמן שלנו קצת לעשות כסף, ווינר. חיים, נראה לי שאתה מאמר רציני, אבל בדרך כלל לא פוגע. בואו נתחיל משמינית גמר ליגת האלופות, נתחיל מהמשחק הראשון, בנפיקה ליסבון, מארחת את קלאב ברוז'. מבחינת היחסים, ניצחון ביתי של בנפיקה 1.25, תיקו 4.30 וניצחון חוץ של קלאב רוז' 6.60. צריך לומר שבנפיקה במשחק הראשון בבלגיה ניצחה 2-0. בעגה הספורטיבית סיוון, זה אומרים את זה משחק לפרוטוקול. וגם לפי היחסים בנפיקה פייבוריטית בגדול. אני הולך פה על ניצחון ביתי קל של בנפיקה. חיים, מה אתה אומר?
חבל בזבז את הזמן, בנפיקה, נקסט. מה המשחק הבא?
ביטול תורה, מה שנקרא, וסיוון, מה האימור שלך? בנפיקה, טקו או קלאב רוז', בנפיקה מערכת, כאמור, עם ניצחון 2-0 מהמשחק הראשון בבלגיה.
הייתי רוצה קצת, אתה יודע, לגוון, אבל נשמע שזה בנפיקה קל.
אוקיי, אז אנחנו פה בקונצנזוס. נעבור למשחק השני במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות, צ'לסי מול דורטמונד. דורטמונד הקבוצה המלאיבה ביותר בגרמניה, עם ניצחון 1-0 מהמשחק הראשון, גם טקו יספיק לדורטמונד כדי לעלות, אבל העסק פה שקול, ניצחון של צ'לסי 1-0 והולכים להערכה, צ'לסי יצרה רצף של 3 הפסדים, ופה כאמור העסק הרבה הרבה יותר שקול. מבחינת היחסים, ניצחון ביתי של צ'לסי 1.75, טקו 3.20, ניצחון חוץ של דורטמונד 3.45, אנחנו מדברים על בתום 90 דקות בלי הערכה, ואנחנו נדברים על תוצאה, רק על ניצחון הפסד או טקו. סיוון, נתחיל איתך הפעם, צ'לסי או דורטמונד?
צ'לסי.
צ'לסי, יפה. צ'לסי יעשה לנו עניין, אני הולך פה על טקו, וחיים, אימור שלך?
אני לצערי לקחת לי את האימור, גם זה טקו קלאסי, דורטמונד תעלה, צ'לסי עונה קטסטרופלית, רק תמשיך.
כן, אז בהחלט נראה שדורטמונד, אגב, אני פתאום חושב, חיים, יכול להיות לנו סוג של גמר ליגת אלופות, מאוד מסקרן פתאום בין דורטמונד לנפולי, לא חשבו על הקבוצות האלה, אבל מלא ספק נמצאות בכושר מצוין. כדורסל, על הפרק, מפגש מעניין, הפועל ירושלים מול הפועל חולון, במסגרת הטופ 16 של ליגת אלופות בכדורסל, בדרך כלל זה לא קורה ששתי קבוצות ישראליות נפגשות במסגרת אירופית, מבחינת המאזן, הפועל ירושלים בבית הזה עם מאזן של 2-1, הפועל חולון עם מאזן של 0-3, ירושלים ניצחה במשחק הראשון בחוץ והיא גם מארחת, פה שם המשחק הוא הפרש. אם הפועל חולון, אם הפועל ירושלים מנצחת בדיוק ב-5 נקודות הפרש, אז זה פי 9, מעל או מתחת 1.80. בקיצור, הכסף הגדול הוא פה על ההפרש. חיים, נתחיל איתך, אתה ירושלמי גאה גם בכדורסל?
אני יודע הפועל ירושלים בכדורסל, אבל מעבר לדעת, שמע, הפועל ירושלים בכושר מצוין. גם הגמר גביע, גם הניצחון על הפועל תל אביב במוצאי שבת, קשה לי מאוד לראות את חולון מצליחה לנצח. אני הולך גם עם המינוס 5. אני הייתי אפילו פה, אבל לדעתי ווינר טעו ביחס, הוא צריכים לתת מינוס 10 הפועל ירושלים.
אז אתה הולך על מעל 5 נקודות הפרש להפועל ירושלים, רק בשביל האימור אני אלך פה על בדיוק 5 נקודות הפרש כדי לעשות כסף. סיוון, איפה את בחולון מול ירושלים?
ירושלים תמיד מתחת ל-5.
מתחת ל-5, אוקיי, אז 1.80, אבל כולנו תמימי דעים שירושלים מנצחת את הפועל חולון, ונסיים עם שמינית גמר הקונפרנס ליג, זה ללא משחק גומלין, לאציו מול אלקמר, קבוצה מאיטליה מול קבוצה מהולנד, ההגנה של לאציו לא ספגה כבר 5 משחקים ברציפות, כולל בניצחון החוץ על נפולי בסוף השבוע, והיא פייבוריטית מול ההולנדים. ניצחון ביתי של לאציו 1.60, תיקו 3.35, וניצחון חוץ של ההולנדים 4.20. סיוון, מה איתך? גרמנים מול, איטלקים מול הולנדים? איפה את, לאציו אלקמר?
תראה, קודם הייתי נגד ה... אתה יודע מה? לאציו.
לאציו. חיים, לאציו נחשבת לקבוצה אנטישמית. זה מוסיף, במקרה שלך זה תמיד הפוך על הפוך, מה שנקרא.
תשמע, אנטישמים או לא אנטישמים, אבל מי שמנצחת את נפולי, אני הולך איתה. זה נראה לי די ברור.
אוקיי, אני רק בשביל הגיוון, למרות שאני מסכים איתכם בשם הגיוון, אני אלך פה על תוצאת תיקו. תודה רבה, חברים.
תודה, סער.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו ממשיכים עם איציק קורנפיין, לשעבר קפטן ומנכ״ל ביתר ירושלים. אהלן איציק.
מה נשמע? ערב מצוין, מה שלומכם? פורים שמח.
פורים שמח.
אתה רואה לוינסון? קורנפיין? זה מהתקופה שלי. כן. זה כן.
למה התחפשת, איציק?
האמת שעוד לא התחפשתי, אבל סיוון אנחנו, תקופה שלך זה הרבה שנים אחורה.
מלא, מה זאת אומרת?
תתחפש לסיוון, תתחפש לסיוון.
ימת שרת, ירושלים, מה זה?
נכון, נכון, נכון. תראה מה קרה מאז.
תתחפש לסיוון, תשמע, תגיד, אתה עדיין רגשית אתה מורם? נגיד, ישבת ביום ראשון מול המשחק והתבאסת?
אכלתי את הלב, מה זה התבאסתי?
לא, כאילו, ממש כאילו, כמו שהיית שחקן ומנהל, אתה עדיין...
לא, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים, אבל עדיין אוהב מאוד את ביתר, רוצה שיצליחו. חבל,
פספסו
הזדמנות נהדרת.
מה זה, אבל זה קצת מביך להפסיד ככה לקבוצה מול 10 שחקנים, בבית.
זה כל היופי שבספורט, שלפעמים גם דברים שאתה חושב שלא יקרו קורים. זה כל היופי. כואב אבל, מאכזב מאוד, גם היה חשוב מאוד, אתה יודע, זה גם כל האמוציות של המשחק, והיריבות, כל כך הרבה קהל שהגיע לטדי,
זאת
הייתה אווירה נהדרת.
אתה הולך, אתה מעורב עדיין, איציק? זאת אומרת...
לא מקרוב.
אז אני זוכרת לפני כמה שנים, ואולי אני טועה, תקנו אותי, אני חושבת שעוד כשהיית מנכ״ל המועדון, אז יצאת למאבק באמת, מלחמת חורמה כמעט, באלימות ובלה פמיליה ובגזענות, ושילמת על זה מחיר לא פשוט.
את צודקת, אומנם זה היה לפני הרבה שנים, אני חושב שכבר אולי 10 שנים, שאני כבר לא בביתר, היה מאבק לא פשוט בכלל. שילמתי מחיר גם לא פשוט, אם היית שואלת אותי אם הייתי עושה את זה שוב, אז אומר לך כן, חד משמעית כן.
למרות שבשורה התחתונה, אם אני מבינה נכון, לא השתנה הרבה.
אני חושב שהשתנה, אני חושב שבשנים האחרונות אנשים כבר מבינים שספורט, או לפחות אני רוצה להאמין שאנשים כבר מבינים שספורט זה יפה בשביל הספורט, זה לא צריך לקחת את זה למקומות אחרים. ואם לוקחים את זה אנשים למקומות אחרים, צריכים לשלם מחיר על המעשים שלהם. אני חושב שדווקא הקהל של ביתר בשנים האחרונות, באמת, בגדול, הבין גם את הנקודה הזו. אני חושב שהשנה בכלל, העונה הזו, הקהל של ביתר, הרבה שנים לא הגיע בכמויות כאלה, לא עודד בצורה שהוא מעודד עכשיו.
ברור שביתר יש לקהל ענק, אין מחלוקת.
ענק, ואני אומר עוד פעם, השנה...
אבל, אני חייב להגיד לך משהו, איציק, אני יודע פה לירושלים. לבוא למשחק, אני, אתה יודע, יכול להיות שבגלל שאין לי ריבות ספורטיבית, אז כשאני בא לבלומפילד או לסמי אופר, זה לא מעניין אף אחד. לבוא לדרבי מול ביתר, תשמע, זה לא נעים. כללים אותך בחוץ, אווירה אלימה, חולצות אלימות, חולצות עם תמונות של, אתה יודע, ראיתי זה בדרבי השנה, אנשים באים עם מישהו מחזיק עלה מצויר על החולצה, כללות, ריצות לעבר הקהל שלך, אנשים רעולי פנים. לא יודע, שמע, לא נעים. אני אומר לך, אני את הבן שלי, שהוא בן 5, אני לא מביא למשחקים מול ביתר, אני לא יודע מה יהיה, אני לא רוצה לקחת סיכון.
אני חושב ש... קודם כל, הנקודה שאתה מעלה, היא נקודה כאובה. היא נקודה כאובה, כי בסופו של דבר, כל מי שאוהב כדורגל רוצה שאתה תבוא עם הבן שלך למשחקים, בטח ובטח משחקים שהם טעונים ספורטיבית, ותיהנו ביחד. המצב הזה צריך להשתנות, הוא חייב להשתנות. כמובן שזה תמיד פעולה משותפת ומשולבת. מתחיל בחינוך, ממשיך בהסברה, אחר כך כמובן יש את כל הנושא של אכיפה וענישה, אבל זה, המצב הוא לא בריא. המצב הבריא זה שיהיו אוהדים שמגיעים עם הילדים שלהם,
העניין הוא, אבל איציק, לא מצליחים לשנות את זה. לא, ואני חייבת להגיד לך שעוד מזמן, כשהייתי כתבת ספורט בירושלים, אז גם נכנסתי ליציאה של הפמיליה, ואז הם התחילו לדבר איתי, ופתאום הם דיברו קצת אחרת, והיו כל מיני, בעיקר החבר'ה המאוד מאוד צעירים, ברמה של מתחת לגיל 16, היו מאוד קיצוניים, וראית שאין לאן ללכת איתם, אבל המנהיגים שדיברו אז אמרו שהם כן רוצים, וזה, אבל בסוף אני רואה, והנה מעיד כאן לוינסון, שמה שהיה הוא שהס, זאת אומרת, זה עוד דורות שגדלים, והחבר'ה האלה של הפמיליה...
יש כבר יותר קיצונים אל הפמיליה, יש פורשי לפמיליה.
וואלה.
כן, כן.
אז הנה, אז עוד יותר, זה רק מקצין. ושוב, חבל, כי אתה יודע, אני, כל המשפחה שלי עוד הביתר, אוהדים מדהימים, מתים על הקבוצה, אני גדלתי על ביתר ירושלים, עוד על הספסלים של אימקה, על באמת חוויית כדורגל מהממת, אנשים מקסימים שרוצים לבוא וליהנות מספורט. ושוב, אותו קומץ והדיבורים הידועים, לא מצליחים לשנות את זה, וחבל, וזה הורס.
קודם כל, אני חושב שכל מי שאוהב ספורט בכלל, כדורגל בפרט, אסור לו להרים ידיים ולוותר ולהגיד, טוב, אז אני לא מגיע. אני חושב שבגדול, שוב, בגדול, ברוב המשחקים, להגיד את האמת גם, זה לא רק בטדי, זה גם במקומות אחרים, באים לראות כדורגל ונהנים, נוסעת לבאר שבע, לסמי עופר, לבלומפילד וגם לטדי, ברוב המשחקים, זו חוויה. אני מסכים שאת אירועי הקיצון ואת המקרים הקיצוניים צריך בכל הכוח לנסות ולמגר.
מה אתה חושב שהמועדון, אם יתברר שמציטי וולפסון הם עדי ביתר, מה אתה חושב שהמועדון צריך לעשות?
קודם כל אני חושב שלא משנה מי הצית את וולפסון. מבחינתי אין לזה שום קשר לספורט, אין לזה שום קשר לאהדה של האנשים האלה. אנשים האלה צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח, ולהרבה זמן, זמן ממושך, לא הרחקות ממשחקים, ולא כל מיני אנשים על תנאי, או למען הפעילות למען הקהילה, או דברים כאלה. מאחורי סורג ובריח, לזמן ארוך. אני מצפה שאם זה מישהו שהוא שייך לגוף כזה או אחר, בקבוצה כלשהי, המועדון צריך לשלול ממנו את האפשרות להיכנס למשחקים של הקבוצה, לצמיד.
טוב, אתה רוצה לדבר על מרתון ירושלים?
מרתון ירושלים...
אתם מפיקים את זה, אתה מפיק את זה, לא?
נכון, נכון.
לא, רגע, סליחה, תשלים לי רק איציק, מה אתה עושה עכשיו בחיים?
הוא מנכ"ל טארגט.
אוקיי.
טארגט זה חברת הפקות אירועי ספורט, אחת מהשתיים הגדולות בארץ.
לא רק אירועי ספורט, אנחנו גם מפיקים את טקס המסורות, אנחנו חברה גדולה, אולי הכי גדולה בארץ.
מה עם חתונות, אתם לא מפיקים?
חתונות לא. אירועי תרבות, כן, אם תרצה שנפיק לך סוג של טקס מסעות בבית.
לא, אני דווקא משתתף במרתון ירושלים, בחצי.
אה,
הוא עצן, הוא לפי ה...
עכשיו קיבלת כבוד. היית צריך לפתוח את זה, אבל להגיד, אני רץ את החצי מרתון לירושלים, זה כבר מראה שיש לך עוד שמאל.
לא, לרוץ את המלא בירושלים, זה קיצוני מדי, אבל גדול, למרות שגדלתי בירושלים, אני לא מסוגל לעשות את המלא.
לשטח בשבילך.
אגב, אתה שואל אותי, סתם, אני חושב, באופן אמיתי, אין הצדקה למרתון ירושלים המלא, לדעתי.
למה?
כן, מספיק אנשים שרצים את מרתון ירושלים, הוא מאוד קשה, עם העליות. יש שם, אתה עולה שם את הר הצופים באמצע, זה מוות. אם זה מצדיק את כל הטרחה בשביל כמה רצים את המלא? אלף? קצת יותר?
את המלא רצים בסביבות 1200, 1300 איש, אבל תשמע, זה חלק מהחוויה, האתגר. האתגר, ואתה יודע לך שהרבה אנשים באים, ובעיקר מחול,
כן.
מגיעים בגלל העניין הזה שהמסלול הוא קודם כל מרתק.
המסלול הוא מרתק, אבל הוא קשה, קשה.
אבל אגב, זהו, יש את אותה, אנחנו יודעים, וגם ראיתי שלוינסון ביקר בחול, תסלח לי, אני לא זוכרת איפה עכשיו רצת, אבל באמת שנוסעים למרתונים, זה נכון גם אלינו, באים לכאן גם כדי להשתתף?
בהחלט, בהחלט. השנה יש כבר קרוב ל-2400 רצים מחול, שבאים במיוחד בשביל לרוץ מרתון ווינר לפני הקורונה, המספר הזה של רצים מחול היה כבר 5,000.
כן, יש ירידה אגב, אגב, בכלל בתחרויות הגלובליות יש ירידה במספר המשתתפים.
נכון, יש ירידה במספר המשתתפים, ובעיקר בגלל ההיצע המאוד גדול של מרוצים. יש מרוצים בארץ, הרבה מאוד. יש הרבה ישראלים שנוסעים להתחרות בחול.
אוקיי, מתי מרתון ירושלים רק?
שישי הבא.
17
למר, בשבוע הבא,
יום שישי הבא.
איציק קורנפיין.
מקווה שיהיה נעים, איציק קורנפיין, מנכ"ל בית"ר ירושלים לשעבר. תודה רבה.
תודה.
תודה, פורים שמח.
תודה.
דיווחי תנועה.
עם מיכל קדוש, אין עליה, מספר אחת. התחפשה למיניון.
חמודה, כבר חוזרים. משה פרימו, שלום.
שלום, שלום, סיוון, שלום חיים, כיף להיות איתכם.
ידידי הגדול, משה פרימו. תגיד, אתה מחובר, אתה יודע. כמה כסף כבר האמריקאים העבירו לרכש לשנה הבאה להפועל תל אביב?
לא לרכש, הם העבירו 7 מיליון שקלים.
נסגור את השנה, בסדר, יופי, אוקיי, סגרנו את השנה. סגרנו, שנה הבאה מה?
לגבי העונה הבאה, חיים, אני אומר לך, הם עדיין לא מאורגנים לגבי העונה הבאה. תראה, אין להם מאמן, הם הביאו מנהל מקצועי אנגלי. הם הביאו בחור שיעזור לו מישראל, שאנחנו לא מכירים אותו, חן סול. עכשיו אני אומר לך, לבנות קבוצה לליגת העל בעונה הבאה, זה לא דבר פשוט. תאמין לי, נכון להיום, סיוון, אתה ואני, נוכל יותר להמליץ להם על שחקנים טובים מישראל. אני לא יודע את מי האנגלי יביא. עכשיו, שאתה שואל אותי לגבי כסף עתידי, בוא נראה איזה תקציב, בוא נראה את מי...
או, זה בדיוק השאלה. תשמע, בלי 70-80 מיליון שקל בשנה...
לא, לא, אין את זה.
אי אפשר להיות פה בצמרת. אין, אתה מסכים? בטח שאתה מתחרה באלונה, במיץ', ביאנקלה.
אתה אומר לא יהיה קצת למי שנוחת פה. תסביר לי מה הסיפור שלהם ומה האינטרסים, למה להם לבוא ולנחות משום מקום עכשיו ולקנות את הפועל תל אביב.
יופי, אז שני דברים חשובים. קודם כל, גם בהפועל תל אביב מודים, הם לא יהיו, לא אלונה ברקת, לא יעקב שחר ולא מיץ' גולדר. אין סיכוי להגיע לאזור 100 מיליון שקלים. כן יכולים להגיע לאזור 40-50.
כמה כסף יש להם וכמה הם מוערכים? אנחנו יודעים בכלל מי אלה האנשים האלה, ממה הם עושים כסף, כמה הם מתכוונים לתת?
תראי, הם מוערכים בכסף, אבל לא כל אחד ספציפי, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. אם היה בא בעלים, סתם אני נותן דוגמה הכי קיצונית בעולם, רומן אברמוביץ' רוכש את הפועל תל אביב, היינו מדברים אחרת, כי זה בן אדם אחד, זה מיליארדר, את יודעת, הפועל תל אביב בשנים הקרובות הולכת להתמודד על האליפות. החבר'ה האלה הם קרן השקעות. נכון שהם הצליחו בחוץ לארץ, אבל הם עדיין מחכים למשקיעים. ככל שיכנסו יותר משקיעים לקרן השקעות שלהם, כך הפועל תל אביב...
זאת אומרת, יש להם מודל של קרן השקעות בקבוצות כדורגל?
בדיוק. קבוצות כדורגל וכדורסל ברחבי העולם.
זה עובד? זה עובד בחול?
את יודעת, סתם הייתה לי שיחה על העניין הזה עם אייל סגל, בעלים של מכבי נתניה. אמרתי לו, בוא, תעשה לי את ההבדל בינך לבינם. אז הוא אומר, כאן זה רק אני, שם זה השקעות, הם תלויים בהמון דברים.
כן, אבל
אומר,
אתה אני... יודע, מה שקורה פה זה קצת שונה, ומודל של קרן השקעות, אני לא רואה...
לא היה הם... בארץ דבר.
בידי, אני גם לא רואה איך בסוף בכדורגל, כי אנחנו יודעים שחוץ מיאנקה לשחר, שגם הוא בסוף בסוג של break even, וזה לא ככה, לרוב עדיין מפסידים כאן כסף, לא? אז למה שבן אדם עכשיו יבוא ויכנס לקרן שלהם?
אז כולם מפסידים כסף, ולכן הם באו ממקום אחר. הם באים מקטע של קרן השקעות. זאת אומרת, ככל שהם יכניסו יותר כסף למועדון הפועל תל אביב, לפי זה הם ישקיעו בקבוצה. שלא יהיה לנו ספק לשלושתנו. אם הם יצליחו להשיג דוגמה, סתם, 20 מיליון שקל להפועל תל אביב, הם לא יקפצו מעל הפופיק, הם לא יוציאו 30.
מי התורמים הפוטנציאליים, אבל יש להם, לא יודעת, יהודים חמים מחול, או שהם בונים על אנשים כאן? כי אם הם בונים על אנשים מפה, מי שקצת מבין מה קורה כאן, אני לא רואה איך תורמים להם שקל.
אני אשלח לך את הרשימה, זה אולי 50-60 שמות של אנשים שאף אחד מאיתנו לא מכיר. הם נתנו את כל השמות של המשקיעים שלהם. הפועל תל אביב, בהודעה רשמית. תראה. אני תכף אשלח לכם שיהיה לכם את זה. אתם לא מכירים שם אף אחד.
יש דרך להרוויח כסף בכדורגל. קודם כל לוזון לדעתי מרוויח, וג'קי מרוויח. ואם החזון שלהם זה לגדל שחקני נוער ולמכור אותם, מה שהפועל תל אביב של המחלקת נוער מצוינת, אז בוודא שיש פוטנציאל. פלוס, להביא זרים עם אנשי מקצוע טובים, להשביח אותם ולמכור אותם בכסף, מה שלוזון הצליח לעשות. אפשר לעשות כסף, אבל הקהל לא ייתן להם למכור שחקנים כמו
של... לא, הפועל תל אביב לא דומה...
בדיוק, אז לכן אני לא מבין מה המודל שלהם. כי הם לא יכולים לעשות את מה שלוזון עשה בפתח תקווה, ואם הם עוד פעם יחזרו על סיפור כמו דורון ליידנר ו... איך קוראים לו? אושר דודה מהקיץ האחרון, אז יגרשו אותם במקלות.
אתה יודע כמה שחקנים נהדרים של הפועל תל אביב מסתובבים אפילו בארץ? אתה יודע מה חצים הם יחזירו ממה שהיו אצלם, כמו ספורי, כמו אליאס. שחקנים שיכולים לחזור לפועל תל אביב ולהיות מצוינים בפועל תל אביב.
אבל צריך לשים כסף.
לא, אז כמו שאתה מבין, מדובר בדרימרים, בתמימים שלא מבינים, או במין פלופ כזה בחבר'ה שמנסים לעשות סיבוב?
לא, לא, ממש לא פלופ. הם באמת נכנסו באטרף לפועל תל אביב, הם באמת רוצים להחזיר את הפועל תל אביב למרכז הבמה, אבל אני עדיין חושב ששלוש הראשונות שלנו, העשירות ביותר, יהיו לפניהם. בואו, הפועל תל אביב, השנה היא קבוצה חלשה מאוד, שהיא גם לא נכנסה לפלייאוף העליון. לא ניתן להם קרדיט שנה אחת, קודם כל תהיו בפלייאוף העליון, בשלב הראשון. הרי הם לא יביאו 100 מיליון שקל כמו מיץ' גולדר ויאנקה לשחר תקציב, אין סיכוי. אז בואו קודם כל תיכנסו לפלייאוף העליון, ואתם יודעים מה? זה קהל עם מועדון ולא מועדון עם קהל, עם כל מה שקורה הפועל תל אביב הגדולה. אני מאוד אוהב את המערכת של הפועל תל אביב, קבוצה היסטורית, זה בלומפילד, זה לא צחוק, זה משה סיני. אני אוהב את הדברים האלה. ורק הקהל מתפקד שם.
איך הם האמריקאים קיבלו את ההצתה?
מה הם?
איך הם קיבלו את ההצתה?
לא את ההצתה, הם קיבלו הצעה.
את ההצתה של
מלחם חודו. איך הם מגיבים למה שקרה, שהצטרפו את המועדון?
זה לא גורם להם אולי לחטוף רגליים קרות, להבין שהם נכנסו פה לאירוע מסובך מאוד?
לא, לא, אבל תשמע, אני חייב להגיד לך משהו לגבי ההצתה, אתם תבינו אותי כי אתם עיתונאים, שאני אתמול פותח את העיתון ידיעות אחרונות, אני מדפדף, מדפדף, מגיע למדור הספורט ורואה הצטה בחודרו. חבר'ה, זה לא ספורט. אתה לא יכול לשים הצטה של מועדון של בית ליד איזה שער של קבוצת כדורגל. זה משהו...
אבל השאלה אם זה גורם... תראה, זה יכול לגרום לאנשים תגובה אחת להגיד להפך, עכשיו אני אשקיע יותר כסף. מצד שני, מישהו לא מפה יגיד, רגע, מה, אני נכנסתי פה לתוך עולם תחתון? מה אני, תן לי, איך אני בורח מהדבר הזה?
לא חושב שזה יקרה, אני להפך. אני חושב ששיתפו אותם... הם הבינו שזה טרוריסטים שלא קשורים להפועל תל אביב. אני מאוד מקווה גם שהמשטרה תמצא אותם, אבל את האמת, אנחנו לא עדי הפועל תל אביב, אבל כאב לנו הלב. מה זה לשרוף מועדון? זה כמו לשרוף לבן אדם בית. מה זה לשרוף מועדון? עכשיו, שתבינו, כל הילדים, נערים, נוער, שבאים לשם אחרי בית ספר, שזה החיים שלהם להתאמן ולשחק שם אחרי צהריים במתחם, לא יהיו שם חודשים קרובים.
מאוד 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 מבאס. סליחה, פרימו, עם שאלה מנותקת לחלוטין, אבל פשוט בעולמות שלי היום זה מה שמעניין אותי. נוער, ילדים, ילדים בסיכון. אני מבחינתי כרגע זו ההצדקה לכדורגל בארץ, סליחה. זה הפוינט אוף יו שלי, זה מגיע גם אחרי העצבים הגדולים של הכנס, של הסיפור של ורייטי. מי מבין המועדונים משקיע, אם אתה יודע, הכי הרבה... באמת בגידול נוער לא למטרות רווח, אלא באמת לתת מענה לילדים גם מהפריפריה, גם שיש להם, להורים שלהם פחות יכולת. מי משקיע הכי הרבה בקהילה, אם נקרא לזה ככה?
אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, כל הקבוצות שאני בקשר איתם, הדבר שיגידו לך שהכי חשוב להם זה מחלקת נוער. שימי רגע בצד את שלוש הגדולות, אז מכבי נתניה, אשדוד ומכבי פתח תקווה בשנים האחרונות בהשקעה בלתי רגילה על המחלקה, וכולם יגידו לך סיוון את אותו משפט. ברגע שיש לנו מחלקת נוער טובה, הילדים לא ילכו לרחובות. אגב, זה בני יהודה זעקו את זה במשך שנים, שהילדים באו לשחק בשכונת התקווה, אז לא יהיה פשע והם יבואו למגרש כדורגל. הקבוצות האלה משקיעות בנוער. תקציב מחלקות הנוער של קבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה הוא גדול מאוד. משקיעים. עכשיו את אומרת לי לגבי מיעוטי יכולת, ממה שאני יודע, אם יש שחקן טוב שהמועדון רוצה אותו, ילד, בוא נגיד, הוא ילד בן 11-12, והילדים משלמים באזור ה-4,000 שקל בשנה, כ-400 שקל בחודש, הולכים לקראת ילדים כאלה.
אבל רק אם הוא טוב, ואם אין, הוא רוצה להיות...
לא, פה יש בעיה. הרי את לא יכולה שיבוא למועדון כדורגל ילד, מיעוט יכולת, שההורים שלו באמת בקושי גורמים את החודש, אבל הוא לא יודע לשחק כדורגל. אז תקבלי אותו? זה כאן, זה לא עניין שחייבים...
לא, אני אומרת, אל תיקח ילד, סליחה, שלא קשור לענף, אבל ילד שהוא בסדר, שהוא עכשיו לא רואים אותו כרוקסטאר, אוקיי? אבל הוא בסדר והוא יכול להתאים לאימונים ולקבוצה. הלכו לקראתו גם?
כן. כן, ילד שמתאים, המילה מתאים,
לא יודע, פרימו, לא יודע, תשמע.
ילד שמתאים, יקבל את העזרה בקבוצת הכדורגל. כן,
אני אגיד לך משהו, כי אני...
אבל אתה גם מכיר את המחלקה הנהדרת שלכם בירושלים.
תשמע, זה מאוד מורכב הסיפור. זאת אומרת, מצד אחד יש בזה באמת דברים חיוביים, שילדים הולכים לשחק ומקבלים יסודות ספורטיביים, ובשבת בבוקר הם בתשע כבר במגרש, אז לכן הם לא יוצאים בערב. מצד שני... אתה יודע, אני באמת, אני חושב על עצמי כל הזמן, האם להכניס את הבן שלי לתוך העולם הזה, בכלל מלכתחילה. כדי להצליח, הרבה פעמים צריך הרבה כסף.
מה זה אם תכניס? אם הוא אוהב כדורגל ורוצה, תגיד לו לא.
הוא חולה על כדורגל, אבל השאלה... בסדר, אבל יש הבדל בין החוג השכונתי לבין ממול הבית שם, בקריית שלום במכבי תל אביב. בסדר, יש הבדל. אבל אני אגיד לך משהו. קודם כל, יש, אתה יודע, לא כולם הם מסומנים כתותחים מגיל צעיר, ואז אתה יודע, ממשקיעים בהם מאמן אישי ופיזיותרפיסט אישי, והשתקמות מפציעות, זה סגה שלמה, מי מטפל בהם, והתמודדות עם כישלונות, וסיפור מאוד מאוד מורכב, אני לא בטוח כמה היתרונות והחסרונות, מה המאזן של היתרונות והחסרונות בדבר הזה, אבל בסדר.
בוא אני אגיד לך משהו. מישהו ספורטאי אולימפי, והוא מאוד רוצה להגיע לאולימפיאדה, לגבי השאלה של סיוון, אם עוזרים לו, מי שספורטאי אולימפי והוא בא מבית ממצוקה, שום סיכוי שהוא יגיע לאולימפיאדה, וידוע על זה, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. למשל, שחר פאר וירדן ג'רבי,
בתים עשירים,
שוגריות, נכון. שתיהן הביאו לנו מדליות והצלחות, הם באו מבתים עשירים. ישב נכון. אצלנו ביציע העיתונות אבא של שחר פאר, ואמר בתקופת השיא שלה, היא עולה לי באופן אישי מיליון שקל בשנה, התחרויות, הבתי מלון וזה. עכשיו אני שואל אותך, אם יש עכשיו... קנון בלתי רגיל במדינת ישראל של טניס או של ג'ודו, שאני לא יודע. המשפחה שלו מסוגלת להוציא רק עליו מיליון שקל לתחרויות ולמאמנים. אנחנו בבעיה פה. הספורט שלנו הוא לא עשיר, הוא לא ייתן לכל אחד כסף. לגבי מה שסיוון אמרה, ואתה שוקל אם לקחת הילד שלך לקריית שלום, כן, אם יש ילד שבא למועדון כדורגל ורואים שהילד בענף, הוא לא צריך להיות יוסי בן אהון או ברקוביץ', והוא בענף, בהחלט, אם לוקחים לכל הילדים 4,000 שקל והמועדון יגלה...
עזוב, 4,000 זה בקטנה, זה רק ההוצאה למועדון, המסביב זה 10,000 שקלים. 4,000 שקל בשנה זה חוב.
אבל גם לוינסון, בסוף יש בתים שמבחינתם את הסכום הזה...
לא, גם ברור שהסכום הזה, כן, אבל אם זה היה 4,000 שקל...
בין שלל ההוצאות.
זה כמו חוג אחרי צהריים, זה 3 ימים שבוע, 400 שקל חודש, זה לא בשמיים.
טוב, פרימו,
תודה, ביי.
תודה רבה לך, פרימו.
אתה לא רוצה ממני משפט על רן זהבי, שאני יודע שאתה נגדו. משפט ייתן לי.
תן לי.
אתה חבר שלי. תשמע, אני זורם איתך בכל מה שאתה אומר. מה שאני הולך להגיד לך, אני לא נגד. ואני גם לא נכנס לסיפור האגו המטופש.
נו, משפט, יש לנו דודו אוואט על הקו, נו.
אני מאלה חיים שרציתי להצעיר את הנבחרת, ונכון, גם עם רן זהבי לא הגענו לשום מקום. שים את זה עכשיו בצד ואני רוצה להצעיר. מאחר שיש לנו אפשרות להגיע ליורו 2024, ויש לנו אפשרות, אני חושב שרן זהבי היום טוב מיתר החלוצים שיש לנו בישראל.
תודה. תודה.
וזה משפט הסיום שלי.
תודה רבה. תודה.
ביי ביי.
שלום דודו.
שלום דודו אוואט. מה העניינים?
שלום וברכה. מה העניינים?
נו, מה דעתך בפרשת ערן זהבי? אתה היית קפטן בנבחרת? לא.
הייתי גם.
היית גם קפטן. כן, כן. נכון.
מצער מאוד. אני חושב שבסופו של דבר, שחקן כמו ערן זהבי, גדול שחקני ישראל בכלל, וגם מלך השערים שנבחרת ישראל בכל הזמנים. מצער מאוד.
מה, שזה נגמר ככה, הקטנוניות הזאת, הלילה, כן.
אצלכם היה כזה דבר ששחקן רוצה ללילה, לכל התקופה, ללא משנה מה חדר לבד?
אני יכול לומר, סיוון, בוודאות שכן. זאת אומרת, אין בעיה עם זה. היום בכדורגל המקצועני, נותנים לשחקנים את התנאים הטובים ביותר, על מנת שהם יוכלו לבוא לידי ביטוי במגרש. זה קיים בקבוצות בחול, זה היה קיים גם בנבחרת ישראל.
זה היה קיים בנבחרת ישראל.
זה היה קיים, זה היה קיים גם...
מי לדוגמה, אם אתה זוכר דוגמאות, מי נהנה מחדר לבד?
תקופה מסוימת אפילו יוסי בניון, שהכניס את המדיניות הזו כשהוא הגיע מליברפול. למרות שאני, וכשאני הייתי בנבחרת, אני ויוסי תמיינו ביחד, אבל זה דבר שהוא נהוג, אני לא רואה...
אז מה, זה תירוץ לזרוק אותו? למה הם לא יכולים לבוא ולהגיד, החלטנו להציר את הנבחרת, לעשות טקס מאוד יפה, רן, תודה רבה, ולתת המפתחות למנור סולומון.
חיים, אני מסכים איתך בכל מילה, אני חושב שזה מה שצריך לעשות מההתחלה. יוסי ואלון חזן במיוחד, יוסי שעבר ועשה קריירה אולי הגדולה ביותר של שחקן ישראלי, הוא יודע מה זה, איך להתייחס לשחקנים באמת גדולים, הם היו צריכים פשוט לבוא להגיד לאיראן את האמת, איראן, תשמע, כרגע אנחנו מאמינים בשחקנים אחרים, בוא נראה מה יהיה בעתיד, תרצה לבוא, תבוא, לא תרצה, לא תבוא.
תגידו, מה ההסבר, לוינסון, מה ההסבר הרשמי של בניון וחזן?
העניין של הלילה, כל השחקנים שווים, אני לא יודע כבר מה נכון ומה לא נכון, אבל תגיד, מבחינה מקצועית, דודו, מה היית, נניח שזה אבי בנבחרת, היית פותח איתו מול קוסובו בעוד שלושה
שבועות? אני לא יודע אם פותח, אני חושב שאיראן זה אבי צריך להיות בנבחרת ישראל, בטח גם כדוגמה לשחקנים צעירים, יש לנו שחקנים צעירים, להביא להם מהניסיון, ראינו מה אוסקר גלוך עשה במכבי תל אביב שערן זהבי היה לידו, הייתה התקדמות של אוסקר, אני חושב
שבסופו של דבר... למה שנה שעברה שערן זהבי לא היה, הוא היה גם לא פחות טוב בסוף העונה שעברה?
אבל השנה הוא היה יותר.
בסדר, הוא מתקדם, הוא גם ברד בול זלצבורג הוא מתקדם.
תשמע, אפשר להתווכח, אני חושב שערן זהבי, בכושר הנוכחי שלו, אני חושב שהיום גם בליגה עם 15 שערים ביחד עם הציג, אני חושב שהוא מלך השערים בליגה, נכנס לכושר טוב. ושמעתי לפני זה את פרימו שהוא אומר, יש הזדמנות באמת לעשות, להגיע ליור, שזה טורניר
שכולנו לא כבר חווים להגיע. אבל לא היית פותח, עם מי היית פותח? מה היה הרכב שלך בהתקפה? במול
אני באמת לא יכול לבוא, אני חושב שהשחקנים שבקושר הכי טוב, אז כמובן שיש את...
לא, עכשיו אתה כבר רואה, אנחנו שלושה שבועות לפני משחק.
אבל השאלה, איזה שיטה רוצה לשחק, יש את שון וייסמן שמשחק בגרנדה, אני חושב שערן זהבי יכל בהחלט להיות גם בהרכב שבמשחק הזה, יש לך את...
אבל יש לך את הבאדה, את סולומון,
כן, הבאדה בהחלט, יש הרבה אפשרויות, אני חושב שגם ערן זהבי, גם אם הוא לא היה פותח, זה לא צריך להיות סוף העולם, יכול להיות שיוסי ו...
ליגת אלופות.
ערב ליגת אלופות. מה קורה? מה ההימור?
בנפיקה זה די גמור, חבל לדבר. צ'לסי דורטמונד.
בנפיקה זה אחת הקבוצות באמת היותר מעניינות בטורניר הזה, ביחד עם כדורגל קבוצתי מענה, ביחד עם נאפולי.
צ'לסי דורטמונד, זה המשחק.
זה הסיפור, אתה יודע, לאחר ההחתמות הבלתי סופיות של צ'לסי, עם אנסו פרננדס וז'ואו פליקס, אבל דורטמונד, זה הסיפור, אני חושב שדורטמונד מאז החזרה של מפגעת המונדיאל, שהייתה באמת 9-4, גם בליגה, לא הפסידה בשנת 2023, זו הקבוצה היחידה שלא הפסידה. אז אין ספק שדורטמונד היום, לצ'לסי יותר נכון, יש מבחן מאוד מאוד משמעותי, שדורטמונד מגיע עם עיקרון 1-0 למשחק הזה, הולך להיות משחק... סופר מעניין, אסור
להספיל
את צ'לסי בבית,
בסטנפורד. כן, אבל אני אגיד לך משהו, אתה מסתכל על הניהול של הקבוצות, וקבוצה כמו צ'לסי שמחליפה תוך כדי עונה למעשה קבוצה. זה לא עובד, בליגה זה לא עובד, ודווקא דורטמונד, אתה רואה, לאורך שנים הם יודעים מה עושים, לבחוס יכולת בחירת השחקנים שלהם כל שנה מדהימה, באמת, יוצא דופן.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך גם, בוא לא נשכח ששני שחקנים באמת, באמת תותחים שלהם, אז הוא בתחילת...
כן, אולן.
בתחילת אולן ומנואל קנאג'י, שהם שחקים במצ'סטר סיטי, אבל עדיין...
אבל הם כבר יודעים בקיץ הבא כבר מי יבוא, הם מוכנים עם הפייפליין, אין אלתורים.
אבל הם לא מוותרים, בוא נזכר, המשחק הראשון דורטמונד משחק 1-0, וצ'לסי באמת עשתה משחק יוצא מן הכלל, זאת אומרת, היא הפסידה, אבל זה רק 1-0, אז בסטמפורד ברידג', במיוחד עם הקהל, הכל יכול להיות, אבל נכון, היום דורטמונד היא קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוזנת, ועם החזרה של סטיבן אלר, ראינו אותו במשחק הראשון שהוא בדיוק חזר ואת הקבלת פנים אחרי שהוא חזר עם מחלת הסרטן, זה היה מחזה מאוד מאוד מרגש. משחק, אני חושב שזה משחק שווה כוחות היום.
טוב, התוששת רגע, לא, שאלה אחרונה. התוששת מהקטטה עם גיא פלג?
אני לא התקוטטתי, הוא התקוטט איתי, אני פשוט הגפתי.
רגע, תאמלק שנייה, לוינסון, למי שלא?
קטטה טוויטר, לא מעניין.
למה, מעניין? על מה? על הרפורמה? על מה?
לא, על הנעמות לאספריה בסמוך.
אבל הוא השתמש בביטויים אגרסיביים. אין לי בעיה עם ביקורת, וזכותו להביע ביקורת לגיטימית על מה שהיה, אבל הוא השתמש במילים, במיוחד שאנחנו מעודדים שיח חיובי ושיח נכון, ואפשר להעביר ביקורת בצורה לגיטימית, הוא השתמש במילים שלא אהבתי, ובגלל זה הגבתי.
טוב, תודה דודו.
תודה רבה. תודה לכם,
שיהיה חג שמח,
ביי ביי.
של דני, ואז פרסומות. הטור של דני דבורין, אגדת הספורט.
ועכשיו, הטור של דבורין.
אני לא רואה גבורה גדולה בכך שאלון חזן ויוסי בניון התעקשו לא לאפשר לערן זהבי לישון לבדו בחדר בלילה שלפני משחק. זו התעקשות מיותרת, שכן אפילו גרם אחד לא היה נגרע מכבודם לו היו נענים לבקשתו. גם בעמידה נוקשה על עקרונות ניתן לבוא לקראת השחקן המבוגר ביותר בנבחרת הכדורגל, שהוא לא במקרה גם מלך שעריה בכל הזמנים. הרי לזהבי לא הייתה בעיה לישון בחדר משותף עם אחד משחקני הנבחרת במשך כל ימי התכנסותה, להוציא כאמור את הלילה שלפני המשחק. אלא שבניון וחזן, בראותם עד כמה חשוב הדבר לזהבי, נעמדו על רגליהם האחוריות, כאילו שההחלטה שקיבלו בזמנו היא דבר מקודש שאין לשנות בו אפילו נקודה או פסיק. השניים עשו זאת כנראה מתוך הבנה שערן זהבי יישאר מחוץ לשערי הנבחרת. בוודאי ישנם כאלה המריעים להתעקשותם. אולם ישנם גם כאלה, ואני בתוכם, שחושבים אחרת. בעיקר אני מצר על כך שדווקא שני כוכבי העבר של הנבחרת מתבצרים בעמדתם. גם בנבחרת מגובשת מותר לאפשר לשחקן הכי מבוגר להתכונן למשחק בדרך שהוא מבקש, ולאף אחד לא צריך להיות אכפת אם זהבי ישן לילה אחד לבדו. למי זה מפריע? האם מראש לא ברור שערן זהבי הוא סופר מקצוען? האם מישהו מהשחקנים יקנה בו? האמירה שאין שחקן שהוא מעל הנבחרת בוודאי נכונה, ואולם ישנם שחקנים ששום מאמן לא היה מוכן לוותר עליהם. כאלה היו פרנץ פושקש בהונגריה, פלא בברזיל, בובי צ'רלטון באנגליה, יוהאן קרויף בהולנד, פרנץ בקנבאואר בגרמניה ומישל פלטיני בצרפת. לדעתי, זהבי הוא כזה בנבחרת ישראל. לכן ההתעקשות לא לסטות מילימטר מההחלטה שהתקבלה היא ילדותית. כבר אמרתי בפעם קודמת שכאשר כל אחד משוכנע בצדקתו, אזי התוצאה תהיה שכולנו נפסיד. זהבי הוא כוח איכותי של ממש, ועל להם לבניון ולחזן להתגאות בעובדה שניצחו בהורדת ידיים. ניצחון שעלול בסיכומו של דבר להתגלות כניצחון פירוס. וחבל. לאבד שחקן מעולה בגלל ויכוח על שנת לילה אחד, זהו פספוס גדול ומיותר, ואולי עדיין ניתן לתקן דברים. מכל מקום, כולי תקווה, ובעיקר ציפייה לכך, שבניון וחזן יראו דוגמה אישית לשחקני הנבחרת, וישנו בצפתה באותו חדר.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
שלום גיא לרר, חברנו, מה שלומך?
חג שמח, חברים.
עמיתתך לערוץ פה.
לררון.
מה נשמע?
מה, אני ולרר גם חלקנו...
הייתו התעדנו את הספורט בירושלים לפני 20 שנה, לא? אתה לא היית עיתונאי ספורט בעצם.
לא, הוא כן היה, מה ספורט? ובערוץ 10, לרר בעצם קלט אותי לעבודה, הוא היה אחראי על פינת הספורט, הייתה פעם פינה כזאת במעדורה, ולרר היה עורך, ואני הייתי הכתבת, איזה ימים, אה לרר?
מבחינתי כולנו כתבים במקומונים ירושלמים, כך נולדנו וכך כנראה גם נמות.
כנראה. מה קורה?
בסדר גמור.
תגיד, הייתי בשוק, אתה יודע, לא התעניינתי בספורט שנים, ופתאום הבנתי שהדבר הזה שיסדתם אתה ויונתן כהן וזה, ושקצת זלזלו בו והיה פרויקט שוליים, הפך למקום, בוא נראה, חמישי בליגת העל, הפועל ירושלים, קטמון לשעבר.
חמישי, כן, זה מרגש לראות לצד מי אתה נמצא, מעל מי אתה נמצא, ובעיקר, כן, מרגש לזכור איך התחלנו, כשאת היית מסקרת את הספורט הירושלמי, אנחנו היינו עושים הפגנות נגד ויקטוריונה.
יוסי ססי וויקטוריונה, זה מה שאמרתי, כן, זה מה שאני זוכרת.
באמת אחד הדברים המשמחים שקרו לי בחיים.
מה אתה אומר לאוהדי הקבוצות הגדולות של פעם, שנעלמו מהמפה, הפועל רמת גן, הכוח רמת גן? הפועל פתח תקווה שאולי תחזור שנה הבאה לליגת העל.
תראה, הפועל פתח תקווה עשו את זה.
כן, ואולי הם יחזרו. נכון.
ואני אומר לאוהדי הפועל תל אביב, אל תחכו עכשיו לרוכש, כססתם ציפורניים.
למה יש להם את האמריקאים?
לא יודע מי זה אמריקאי, מה זה אמריקאי, מה הייתם מזה. אני חושב שקבוצות גדולות צריכות ללכת בדרך הזו גם. נכון, יגידו כסף אירופה, אבל הוכחנו גם שזה יכול להשתלב עם כסף הערך אורי אלון, שמצטרף ותורם כסף.
רגע, אורי אלון מחובר אליכם עכשיו?
שם כסף.
כן, כן, כן.
גם לכדורסל או רק לכדורגל?
רק לכדורגל.
רק לכדורגל. אוקיי.
שם כסף העונה, ועל פי פוסט שלו באינסטגרם אתמול, אני מבין ששנה הבאה הולך לשים עוד כסף, וזה לא מפריע לקבוצה בבעלות אוהדים.
גיא, אנחנו נסיים השנה בתקווה מקום 5, אולי 4, ואז אתה מסתכל שנה בארץ, רוצה להתקדם כל שנה. והשאלה, תראה, הפער הגדול בליגה זה בין 3 הגדולות, שיש להם תקציבים מטורפים, לבין כל היתר. וזה בסוף המבחן לאורך זמן. איך פורצים לתוך 3 הגדולות כשהם 100 מיליון, ואנחנו, עם הכסף של אורי אלון, במקסימום נהיה 40 מיליון, 45 מיליון. או שזה בכלל לא המדד, או שזה לא המדד.
תראה, שיטתית, להגיד לך עכשיו, לעבור להיות קבוצה שלוקחת אליפות כל שנה,
לא כל שנה, אבל אני אפילו אומר לפרוץ לתוך הגדולות באמת.
אז תהיה לסטר, תהיה לסטר, תעקוץ פה ושם. דרך אגב, גם השנה, עם תקציב השחקנים כמעט הכי נמוך בליגה, אתה להזכירך, לא צריך להזכיר לך, כי אתה היית...
עצור לרר, כי יש לנו אגדה...
ניצחת את מכבי תל אביב, ניצחת את מכבי חיפה.
נכון.
אני אומר, השמיים הם הגבול.
יש לנו על הקו את אגדת הפועל ירושלים, אוואקה אשטה. מה נשמע? אהלן, אהוה, מה העניינים?
מה נשמע?
המכונה אהוה, אתה בסדר עם הכינוי הזה?
התרגלתי לכינוי.
תקשיב, אם היית רואה איזה חיוך נמרח על פניו של לוינסון, שהוואקה שאתה עלה, לא ראיתי אותו.
אני אוהד, מותר לי.
עלו פה אנשים בלי סוף.
בן אדם מדהים. שחקן שעשה התקדמות ענקית השנה. אני שנה שעברה מאוד כעסתי עליך, על האדומים המיותרים שקיבלת. והשנה התקדמת, ווואלה, מבסוט, מאושר. לא ככה, גיא?
שחקן ענק, נשמה, אני מרגיש שאני רואה אותך למגרש כאילו הילד שלי, יש לי בנות, אבל זה כאילו הילד שלי הפך להיות שחקן בית, וככה אני מרגיש לגביך.
וואי וואי, מה עשית להם? שניהם שלולית, מה?
כן, תגיד, השנה אתה מרגיש שהתקדמת, השתפרת?
כן, בטח. תשמע, אנחנו כל בוקר קמים לעבודה ועובדים באהבה, בחיוך, בכיף, במועדון שבאמת כבר הכל נאמר. אז ברור שיש שיפור,
חצי שנה,
עם הזמן גם אתה מרגיש שהיכולת שלך עולה.
חצי שנה הראשונה לא פתחת ברכב, כי כמעט תמיד גוני נידם ואופק שיחקו לפניך. איך החזקת בחצי שנה הזאת לא להישבר, לא לחשוב לעזוב, שיגיע זמנך להתקדם להרכב?
שמע, זה כדורגל. אנחנו, המקצוע הזה, זה לא תמיד מובטח לך, אתה מבין? זה... בסוף יש מאמן שמחליט מי עולה על המגרש. מה שנשאר לך לעשות באמת זה להתאמן טוב ולהעביר את הווייב שלך לקבוצה, שיהיה אווירה טובה. כי תשמע, זה מרתון, עונה שלמה זה מרתון. חווינו את זה על בשרנו השנה, שאתה יכול להתחיל במקום אחד ולסיים במקום אחר. ועם הזמן, גם זיו, אני בקשר טוב איתו, הוא יודע לפנות לשחקנים, הוא יודע... להגיד להם להמשיך לעבוד קשה ולא להישבר, ולחכות לתור שלך ולהזמן שלך שיגיע, וכשזה מגיע צריך להוכיח.
גיא, אתה רוצה לשאול משהו? אני רוצה לשאול אותך איך נגמלת מעבירות המיותרות.
בליגת השכונות, אני חושב באמת שאני זוכר אותו בתור ילד, כי היינו הולכים, היינו מאוד מעורבים גם בנושא של ליגת השכונות, ורק הצלחה, באמת.
תגידו, אוואקה, אוואה, אווה. הזכיר את המאמן, אני לא הכרתי אותו. אני מבינה שזיו אריה זה חתיכת כוכב. זה ברוח הבעלים, אלרר, מצאתם כוכב. מה הסיפור שלו?
תראו, אני לא מבין את הקטע הזה. שנים מתלוננים וצוחקים על מאמנים ועל קלישאות, ושחוזרים על אותו דבר. ועד שבא אחד בהיסטוריה, שלא עונה את הקלישאות, ולא אומר משבת לשבת, ונותן את האמת בפרצוף, אז צוחקים עליו. אז מה עשינו בזה?
כן, גדול. תגיד, אהו, אתה עלית לישראל, נכון? לא נולדת בישראל.
נכון, עליתי בגיל...
והיה הרי לפני שהיינו בלאומית, היה איזשהו סיפור, הייתה איזה הערת אגב של אבי מלר, עליך ועל אביך וואג'טה שכבר לא איתנו. אתה נתקל, בליגת העל, אתה נתקל בגילוי גזענות כלפיך?
לשמחתי כמעט ולא. המקרה באותו זמן שהיה, הוא היה מקרה מאוד מצער. אני גם כתבנו על זה פוסט, כולנו, שלושתנו, הוא שאל יש לכמה שבועות וזהו,
כי גם אספריה התלונן על נעמות, את הוואטחה התלונן על נעמות, אתה לא נתקלת.
אני נתקל בזה, אבל לא בצורה מאוד אגרסיבית, תבין, סתם דוגמה, יוצא כדור לאוט, אז כן יש כמה קריאות.
איזה בושה, זה עדיין קורה? גם היום זה משהו שחווים?
כן, במשחקים מסוימים כן.
זה קבוצות מסוימות?
איך?
אלה קבוצות מסוימות או סיטואציות מסוימות?
מה, אתה עומד להוציא אאוט ומקללים אותך מהיציע?
זה אוהד 1-2, זה לא מכלול, כן, אבל כן יש את זה. אם אני אגיד לך לא, זה משקר לך, אתה מבין? אבל בסדר, לומדים להתעלם מזה, ואם באמת זה משהו שהוא בצורה אגרסיבית, אז כן... כן, אני אוכל לתת למחאה.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל אהו, אנחנו חולים עליך, ומחכים כבר לגול שלך בליגת העל. הגיע הזמן כבר, לא? הגיע הזמן בעזרת השם. תעשה לנו בפלייאוף עליון. תודה, אהו,
כאשר. אהו, ולרר, שיחקתם אותה.
תודה.
תודה רבה,
רק
משפט לסיום. אני מקווה שחיים באמת יהפוך לאוהד שגם מגיע למשחקים, ולא...
מה, הוא לא מגיע? מניה, הבנתי שהוא לא קנה לרר, אבל הוא גם לא מגיע למשחקים?
מתעדכן בוואן, בבורד, בלייב, ואז מציית כאילו היה במשחק, וניתח כל מהלך וכאלה, וחייבים שהבלוף הזה יסתה.
להתראות, ביי.
תודה. דיווחי תנועה, מיכל קדוש, פרסומות, כבר חוזרים.
הדיווחים בחסות.
מגיע לכם מחזר כספי? מהיום זה הכי פשוט וקל. לקוחות כללית, נכנסים לאתר כללית מושלם, מגישים בקשה אונליין, וההחזר כבר בדרך עליכם.
ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
שוב ערב טוב חברים, באלון דרום עומס תנועה מיוסף טל ועד מחלף ההלכה ולכיוון דרום מהאוניברסיטה ועד מחלף לגוארדיה. המשך נסיעה טובה וחג שמח. עדכון 103 FM בחסות כללית. מגיע לכם החזר כספי? מהיום זה הכי פשוט וקל. לקוחות כללית נכנסים לאתר כללית מושלם, מגישים בקשה אונליין וההחזר כבר בדרך אליכם.
יעקב בוזגלו הגדול, שלום, חג שמח.
חג שמח, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך? אתה יודע, לוינסון, כל פעם שאני שומעת את יעקב בוזגלי, בוזגלו, הוא הכי מזכיר לי את הירושלמים. זה הדיבור הירושלמי האמיתי. אין ירושלמי כמוך, יעקב, מה שלומך?
אני בסדר, תודה. משתדלים למרות כל מה שקורה היום במדינה.
אני רואה שכואב לך, אתה כותב פוסטים, אני לא יודעת אם אתה יודע, לוינסון, מאוד אמיצים.
אני שמעתי, לא
רואה. שמעת?
כן.
האמת שמאוד כואב לי.
אתה רוצה לדבר פוליטיקה או כדורגל אבל?
וואלה, תאמין לי, הייתי מדבר על שני הדברים.
אז כדורגל, אני לא רוצה לקנטר, אבל זה נראה שצמח בישראל שחקן עם פוטנציאל יותר גדול ממאור בוזגלו.
תשמע, תמיד יהיו יותר גדולים.
מנור סולומון מסתמן כיותר, יהיה יותר גדול ממאור.
תשמע, קודם כל אני שמח בשבילו, הוא נמצא היום בליגה הטובה ביותר בעולם.
וכובש.
חייל, ואני מפרגן לו מכל הלב. אתה יודע, יש כאלה שנמצאים במקום הנכון בזמן הנכון, ויש כאלה פחות.
ושאתה רואה אותו, ואתה אומר לעצמך, וואי, אם מאור לא היה קורא את הצולבת פעמיים, אז הוא היה שם גם בפרמייר ליג.
תשמע, הכל יכול היה להיות. אני אפשר לבוא ולדבר ועם, בטח לא על כדורגל. כדורגל אתה צריך להביא קבלות. ואני חושב שמה שמאור עשה זה באמת מעל ומעבר למה שהאנושות יכולה לדרוש.
אין עליך, תגיד.
לא, דווקא אם יש שחקן, אני לא בקטע מקנטר, אם יש שחקן שאני אומר שהיה יכול לצאת ממנו הרבה יותר ממה שיצא בפועל, זה מאור שיש את שאלת הפציעות, כמה באמת זה מה שדפק לו את הקריירה.
אבל פה אתה ציני או לא?
לא, אני בכלל לא ציני, מאור בוזגלו, אני דמיינתי אותו בטופ ליגה ספרדית.
אני אגיד לך, שום דבר לא היה רחוק מבחינת מאור, ניהלנו משאים ומתנים באמת עם קבוצות מאוד מאוד משמעותיות, לצערי, הדברים לא יצאו לפועל, ולא מעט גם אני זוקף את זה לכיוון, אם זה התקשורת, אם זה הסוכנים בארץ, אולי גם מאמנים קצת. אבל תשמע, אני לא חי מתירוצים. אני יודע שמאור עשה קריירה יפה, יכל תמיד בפוטנציאל, תמיד יש יותר, אבל אנחנו...
אבא של אוסקר גלוך עשה בחוכמה שהתחיל איתו ברדבול זלצבורג?
לדעתי כן, אבל תשמע, הליגה שם היא לא כזאת גדולה.
אני כמו פה, מה בחייך?
כן, לא כזאת גדולה, והוא יצטרך באמת לתת מספרים והכל, אני מאמין.
אבל נראה לי שהוא חלם על ארלינג הלנד, שהתחיל בקטן ברדבול, המשיך לדורטמונד, המשיך למנצ'סטר סיטי.
נכון, האמת שזה, זאת קרש כניסה לו...
יש יותר חשיפה ממכבי תל אביב, בסוף. גם אם זה לא מוצדק.
כן, בסופו של דבר אני מסכים. אני חושב שהוא עשה צעד יוצא מן הכלל טוב.
יעקב, אתה עדיין בעניינים אבל, אתה נגיד מגדל עכשיו את הנכדים, את דור ההמשך, אתה מוצא שם פוטנציאל המאור הבא, או שנמאס לך מכדורגל?
אני לא רוצה להגיד יותר, אבל יהיה יותר.
הנכד ענק? יש איזה יורש?
יש, הנכד ענק, ולא נכד אחד, לפחות שניים, אני כבר מזהה אותם. שהולכים להיות באמת הדבר הבא.
אז חזרת, השבתות שלך מתחילות מוקדם בבוקר בכל מיני מגרשים במשחקי ילדים. אתה שם?
אני כן. כן.
וואלה. נקמה, תן לנו את השמות, אולי לוינסון ישים עין מעכשיו?
יש את ריי הבן של מאור, שהוא באמת מוכשר ברמות. ויש את תומי הבן של אלמוג, שהוא באמת משך מוב המעל היום. כבר פנו אלינו, הם משחקים בראשון לציון.
שניהם?
פנו אלינו כבר ממכבי תל אביב וממכבי פתח תקווה ועוד כל מיני קבוצות. אני מאמין שהם עושים דרך, ודרך יפה, אבל בואו נחכה...
מה תעשה איתם אחרת ממה שעשית עם האור?
אין אחרת. יש דרך אחת, היא מאוד מאוד קשה ומסורבלת, ואני לוקח את הכל בחשבון, אני לא יכול לבוא ולומר שבאמת עם מאור פעלתי בצורה לא נכונה. אבל אם הגוף, בוא נאמר, בוגד בך, אין לך הרבה מה לעשות. אני חושב שגם עם מאור עשינו דרך יוצאת מן הכלל טובה. אני זוכר כשהעברתי אותו לסכנין, פנה אליי זאביק זלצר ועוד הרבה מאוד מאמנים שבאמת, החזקתי מהם והייתי שומע בקולם, אל תעשה את הסעד הזה, ואל תעשה את זה, ובסוף עשיתי את הסעד הזה.
יעקב, כדי לסכם את זה נצטרך לפחות עוד ספר, אבל באמת שיהיה חג שמח לך ולכל המשפחה, ומחכים לכם בעונה החדשה של הבוזגלוס.
בעזרת השם, אנחנו עכשיו התחלנו צילומים לעונה 8, ואני מאמין שתהיה עונה.
בהצלחה רבה, חג שמח.
נו, איך היה לך, תודה יעקב, איך היה לך סיוון?
תראה, אני מודה שאת הדיבורים המקצועיים על כדורגל זה דהים אותי.
משעמם אותך.
לא, זה נשמע לי כמו סינית, אני מושג על מה דיברת.
אז למה הסכמת תוכנית?
כי היה מגניב, היה
כיף. מה, את חולה? את לא חולה בלי זה ששמעו אותך ברדיו?
נו, אתה מבין איזה מחלה? לא, דיברנו. אמרתי, אני חייבת לבלות איתך שעתיים, לראות מה קורה, היה נחמד, היה כיף, איך היה לך?
היה לי ממש כיף, שמחתי לראות אותך, הכל טוב, ו...
יופי, יאללה, חג שמח, לה, יש לך ארוחה, אשתך, איזה, חגיגות.
בורים, ילדים, משפחה, עניינים, יאללה.
רק נודה, רגע, לאורחים ולמפיקים, שר פלסנר, רון שיין ושמואל בן סימון, אחראי על השידור, בני שאולסקי, מרדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, דוד זבולוני, מאור רטה, ומיכל קדוש.
בורים שמח, ביי.
בורים שמח, ביי.